ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
נשמע?
בסדר. אני יודע.
מה קרה?
לא, תשמע, ימים לא פשוטים. אנחנו אתמול 5 לוויות רצופות בהר הרצל.
כן.
מעניין אם הצליחו לשנות את השעה של המשפחה שדיברה איתנו.
לדעתי כן.
אני יודע שטיפלו, פנו אליי, אבל לא יודע איך נגמר.
כן, מה...
שיטת הסרט ענה זה נקרא שם. באים, יש חיילים, נגמרת לוויה, מסדרים חזרה מאת הכיסאות, מתחילה לוויה שנייה. זהו.
לא, לא זהו. ממש לא זהו.
טוב, לא זהו.
לא זהו.
לא זהו.
לא זהו ולא זה. אנחנו במלחמה. במלחמה יש נפילות. מלחמה זה דבר קשה. יש הרוגים, יש פצועים, פצועים קשה. הוראות המלחמה זה דבר מזעזע. אבל עד שלא מנצחים, צריך להרים את הראש, להיות חזקים, ולהמשיך הלאה. זה מה שצריך לעשות. אתה מבין מה אני אומר?
גם תוסיף לזה שהשמש זורחת במזרח, ואז הכל יהיה בסדר.
לא, לא, אני אומר, הקטון, הדיכוני, ורצף היגון, שכל התקשורת נכנסת ליגון, והכל עושים שעה שלמה, רק הנופלים, לא, 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 התבלבלתם, התבלבלתם. נכון, נפלו, יש יגון, זה קשה, תתאפסו, תתאפסו, מלחמה, מנצחים, חזקים, ממשיכים. זה האירוע, זה האירוע. אני מרגיש שכאילו דברים נורא נורא בסיסיים לא מובנים פה לאנשים, אתה יודע? דברים נורא בסיסיים. ממש, כאילו העם הזה אין לו ידע בסיסי מה, איך מנהלים את האירוע שקוראים לו מדינה. איך מנהלים אירוע שקוראים לו מלחמה. כאילו איבדנו פה איזה משהו מאוד, דברים מאוד מאוד בסיסיים בדרך.
אשרינו שזכינו שאתה תסביר לנו את זה.
נכון.
אולי נמנה אותך למסבירן הלאומי. נכון. אתה יודע מה? במקום התוכנית הזו, שבאמת מצטעת עצמה, נעשה שעתיים, פעם קראו לזה פוליטרוק. וגם, לדעתי זה משרה שקיימת עד היום גם בכל מיני מדינות שאתם שואפים שנדמה אליהן, כמו צפון קוריאה, שמישהו יסביר לציבור מה צריך עכשיו באמת להרגיש, מה אומר המנהיג, מה זה ניצחון מוחלט, יוסיף ויתבל בכל מיני סיסמאות כאלה של עוצמה ושל כוח, חזק מול חמאס כבר די פשט את הרגל, אפשר למצוא משהו אחר, ואז באמת הכל יראה הרבה יותר, אתה יודע, יותר פשוט, כי אני לתומי חשבתי עד לפני יום או יומיים או חצי שעה שזה לא בסדר לדבר על החטופים, כי אתם עושים שם פטריוטים מאומה ענקית, וצריך למתוח קווים אדומים למשפחות. עכשיו אני מגלה ממך, תקן אותי אם אני טועה, כמו יכול שאני טועה, שגם להתאבל על הנופלים זה לא בסדר. אז בכל זאת, אם אפשר, רשימה של מה בסדר.
אז אני מסביר. אפשר ללכת בדרך שלכם להמשיך מה שעשיתם ב-30 שנה האחרונות ולבלבל את המוח ולבלבל את הציבור עם היונה והשלום והעלה של זית וכל הקשקושים שלכם והנסיגות והם רק רוצים כמונו לחיות פה בשלום וכל הדבר הזה שזה יביא לשפיכות דמים של אלפי אנשים. אפשר להמשיך בטמטום הזה. זה טמטום, אתה מבין? זה טמטום. כן? כל השירי בכי ונאי ודיכאון ויגון וכל היום. ואפשר להתאפס על עצמנו ולהבין, אולי, 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 מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, אולי יעיר קצת את האנשים, אולי יגרום להם קצת להתעורר, ולהבין איפה אנחנו חיים, ולהתאפס, ולהבין שעכשיו אנחנו נמצאים במלחמה, וזה נכון גם לגבי החטופים, וזה נכון גם לגבי הנופלים, וזה נכון לגבי גם מה שקורה בעורף, ולגבי הטילים, וכל האירוע. נכון, באירועים כאלה צריך להיות חזקים, ודאי. כן, תתאפסו על עצמכם, הגיע הזמן, הגיע הזמן. לצערנו אנחנו שילמנו על זה מחיר יקר, אבל הגיע הזמן שתתאפסו על עצמכם, ואם צריך שמישהו יגיד את זה, אז איזה אני פה בשביל להגיד את זה, נכון? וברוך השם שיש לי פלטפורמות להגיד את הדברים האלה, להתאפס, ואתה יודע מה? יש לזה ביקוש, בן, יש לזה ביקוש. זה נופל על אוזניים קשובות. זה נופל על אוזניים שחושבות שאני צודק. צודק ב-100%. לא ליפול ליגון. לא ליפול לדיכאון. חלילה, ליפול לדיכאון. חלילה. ראיתי סינק אתמול שיצא מהכתבה שעשית עם עמית, שהחיילים אומרים לכם, תהיו חזקים. כמה פעמים אני יכול להגיד לך כל בוקר, להיות חזק? אז בסוף אתה הולך ואתה שומע את זה מהחיילים. שאומרים לך, אנחנו שומעים רדיו, רדיו שמחליש אותנו. מחליש אותנו, אתם מחלישים. וואי, הכנת לי את הסינק עם שר? אחד, תשמיע לי בבקשה, תקשיב, בתבלה 12, רונן ברגמן וקירן מרציאנו, תקשיב אתמול שידור בטלוויזיה, בבקשה.
נדמה לי שכבר כולם מבינים שאת שני היעדים אי אפשר, ולדעתי יש כבר ספקות משמעותיים, גם בצמרת הצבאית ככה אומרים לנו, וגם בצמרת המדינית, האם בכלל אפשר להפסיק אחד מהיעדים האלה? כלומר, האם באמת אפשר להשיג את הכרעת החמאס בטווח זמן סביר שיאפשר את... יישארו צהל ברצועה ככל שצריך כדי להכריח אותי צבאית.
אז רונן, אני אשמח אם תישאר איתנו, ואני חוזרת אליך, ישראל חסון. בעצם רונן אומר, לא אומרים כאן את האמת לציבור, כי אי אפשר גם וגם. לא בטוח שאפשר את כל אחד מהם, אבל גם וגם בטוח אי אפשר.
מה זה הקשקוש הזה? מה זה השטויות האלה? מה זה ההבלים האלה? רונן ברגמן, אי אפשר להשיג... מי הוא בכלל? מה הוא עשה בצבא, רונן ברגמן?
צר לי, אין לי מושג.
מה הוא עשה? לא יודע מה זה. הוא היה לוחם? הוא יודע מה זה לקרב? הוא יודע מה זה לנצח? אי אפשר להשיג את המטרה. מי הוא בכלל? יושבים שם, מנהלים שיחות, אי אפשר, אי אפשר להכריע. תגיד לי, צה לא יכול להכריע. את חמאס אתה לא יכול להכריע? את חמאס? תגיד, איזה שטויות. איזה אבלים. זה כמו שאמרו לפני חומת מגן. די, תשתקו קצת. תשתקו. עם המורך רוח הזה שאתם עושים. בוקר טוב.
בוקר אור. רגע, צריך לסגור פה את הווליום שלא תשמעו את הוואטסאפים שלי. אז ככה, אני ממש, באת לי בזמן, זאת אומרת, כי אני באמת לא ידעתי איך אני אמשיך להתמודד עם המצב. בתוך כל היגון וכל האבל ואיך מנצחים, ופתאום, שמע, זה אני מרגיש כאילו, אני מרגיש כמו משה שעכשיו ים סוף נחצה, ואני צריך, אתה חצית לי את הים ואני אעבור עכשיו בחרבה, כמו שכתוב, ובאמת תודה על זה, תודה על זה, אני, אם הייתי עכשיו באולפן, הייתי מנשק את האפר שרגליך בוטשות בו. וזה באמת אפר, כי אתה מטיף מוסר, מחרתם לנו 30 שנה, חוזר לשקר הקבוע, לא מחרנו כלום 30 שנה. מי שעשה את ההתנתקות זה אתם, זאת אומרת הליכוד, ליכוד. מי שתמך בה 4 פעמים והצביע בעדה זה נתניהו, נתניהו.
היה במצח, רונן ברגמן היה במצח.
יפה, אז כנראה שיש לו מצח נחושה מאז. מי שמחר לנו, לא 30 שנה, אני מודה, רק 15, שצריך לתת לסינואר 30 מיליון דולר במזומן. במזומן, לא בתלושים, לא בהספקה, לא בדברים שעוד אפשר אולי לנסות לפקח עליהם, במזומן, במזוודות, כל חודש, זה נתניהו. ועכשיו, כשמה לעשות, אבל הגיע הזמן להגיד, לקרוע את המסכה מעל פרצופו של הילד, לסמן את הדחליל, לזהות את בובת הגרב, ולהגיד שמר ביטחון הוא מר ביטחון, הוא הוביל אותנו לקונספציה הכי אסונית, אי פעם יותר מיום כיפור, כי הנזק של האירוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הוא גדול יותר מיום כיפור, אז אתם מחנכים פה את הציבור, איך להתאבל, חברים. אפשר להמשיך, קודם כל, החיילים שעמית ואני היינו אצלם אתמול, שלשום, לא הסבירו לנו כלום, היינו לא פחות מהם, אני באותו מוד בדיוק, את החמאס צריך לנצח. אגב, הכרענו, צהל מכריע את חמאס, הבעיה היא שהדיקלומים מתחילת המלחמה, מיטוט מוחלט וזה, זה דיקלומים. זה צריך לקחת 2-3 לעשות בסבלנות, אני לא יודע אם תהיה פה סבלנות, אני לא יודע אם תהיה פה נשימה, ולא רק בגלל ענייני פנים, אלא גם בגלל ענייני חוץ. אבל צהל מכריע את החמאס, צהל מגיע לאן שהוא רוצה, צהל מפרק את הגדודים אחד אחד, יש לנו צבא טוב בהרבה מההנהגה העלובה שמנהלת אותו, לא עלובה, עלובה ומעליבה, אבל העיקר שאתם מסבירים איך להתאבל, פוליטרוקים, תכף תשמיע לי מרשים צבאיים, לא, עם ישראל הוא עם שיודע גם להחזיק ביד אחת את השלח, וביד אחד את המחרשה, לבכות ולהילחם. כן, כשנהרגים לנו 24 חיילים, שכל אחד הוא אדם ומלואו ביום אחד, אז אנחנו באבל, ואנחנו עצובים, אבל אנחנו לא אפילו שוקלים, או בודקים את האפשרות לוותר, כי אין לנו אלטרנטיבה ואין לנו אופציה. ואם כבר דיברנו על ההנהגה העלובה, אני לא יכול היום לא לציין איש באמת עלוב, בן של רב בישראל, שר שקוראים לו עמיחי אליהו, שפשוט, לפעמים אתה שואל את עצמך, מה התהליך הכימי שקורה לאנשים האלה בין שתי אונות המוח שלהם, כשהם פשוט מפזרים את הזבל שיוצא להם מהפה. אתה מכיר, אתה יודע על מה אני מדבר?
על מה אתה מדבר?
אני שואל אם אתה יודע.
לא, אין לי מושג.
אז הוא עשה אתמול סיור בחברון, שזה סבבה. ואז הוא הוקלט, אתה יודע, האנשים האלה הרבה פעמים לא מבינים שבעצם מקליטים אותם. והוא הוקלט אומר משהו כמו, כשמח"ט חברון אצלי, היה, איך קוראים לו, נועם טיבון. ואז הוא מוסיף, שם רשעים. עכשיו, אתה יכול לא להיות מה, אני לא יודע בדיוק איפה נועם טיבון, הוא מרכז שמאל כזה, אני לא יודע איפה בדיוק. אתה יכול, הרי אנחנו, הרי, מה הסלוגן שלכם עכשיו? אין ביקורת, אין פוליטיקה. למה שר בישראל צריך להגיד שם רשעים על אלוף בצבא, שגם היה באמת מח"ט חברון, שבשבעה באוקטובר יחד עם רבים אחרים רץ למטה ונלחם במחבלים. עכשיו, מה הקטע? למה אני בכל זאת מעלה את זה? אני כבר לא מתרגש מהאבלים שהשר הזה מפזר. אבל ברוך יקרא, הזכיר לנו משהו ששכחתי, וצייץ את הדבר הבא. מיכה אליהו, שר לכלום ושום דבר, אוכל חינם, מגדף את נועם טיבון באמצעות פסוקים מהתנך, לאוזניהם של אנשי ביטחון על תקופתו של טיבון כמח"ט חברון. אז עיקרון קצר, אז נזכיר שטיבון עורר שערה כשביקר בהיותו במדים את הסכם חברון, משום שלדבריו סיכן את המתיישבים. הסכם שעליו היה חתום לא אחר מאשר בנימין נתניהו. ברדוגו אגב ניהל שם את המסע ומתן על החלק האזרחי של ההסכם, ואת כל הוויתורים. אז יש את טיבון שכל חייו דאג להגן על אזרחים באשר הם, ויש את אליהו שלוקח מיליונים מהמלחמה עבור משרד מיותר, וקורא לו שם רשעים. עכשיו הקטע, וזה באמת הפאנץ', זה התשובה של אמיר טיבון, הבן של נועם, לציוץ של ברוך יקרא. אנקדוטה על האירוע הזה. הגיעו אליו ללשכת המח"ט כמה אנשים בולטים מקרב המתנחלים. התנהלה שיחה על הסכם חברון והשלכותיו. מישהו הקליט והפיץ. לאחר הפרסום הוא ננזף על ידי מפקדו, קצין בדרגת תת-אלוף בשם בני גנץ.
טוב, בוא, תראה, איך אתה אומר, את נועם טיבון אני מכיר 30 שנה, רק שבאמת אני מכיר אותו 30 שנה. מרכז שמאל הוא לא, אוקיי? בוא נתקדם משם.
נו, אז מה?
אז כאילו לא.
אז מה?
אתה מציג כל הזמן.
אז שם רשעים?
אתה כל הזמן מציג.
האם זה שם רשעים אם הוא שמאל?
אתה כל הזמן מציג איזה מצגי שם.
אני לא מציג, אני מביא ציטוטים של שר בממשלה.
אבל אני לא רוצה להתייחס לנועם טיבון. אני לא רוצה להתייחס לנועם טיבון.
אתה תתייחס, לא צריך.
אבל אתה מחליש.
ביקשתי להתייחס לשר עמיחי אליהו. נועם טיבון זה אחריות שלי.
תודה.
אתה תתייחס לשר עמיחי אליהו. זה הקואליציה שלך, זה הימין על מלא. זה אלה שהביאו את החורבן על עם ישראל. בבקשה, אני מקשיב. תגובתך למה שאמר עמיחי אליהו.
תודה.
ברצינות, כשאתה שואל אותי שאלה, אני לא עונה לך, אתה עושה לי סצנות. הנה, בבקשה.
בן.
דבר, כולי אוזן.
מותר לשר אליהו להגיד מה שהוא רוצה.
יופי.
הכל בסדר.
מצוין.
ומותר לשאול את הרמטכ"ל שאלות. אתה מחליש.
שם רשעים.
אתה מחליש.
שם רשעים שאלתי, לא שאלות לרמטכ"ל.
בן, תן לי לדבר עכשיו.
אני, אבל אתה לא מתייחס לזה.
אתה רוצה שגם אני אפריע לך?
לא.
אז תהיה בשקט.
אז תגיד לי, אני לא מתייחס למה שאמרת.
אני לא מתייחס למה שאמרת.
תודה.
אתה מחליש. גם עכשיו אתה מחליש את הממשלה, וגם עכשיו אתה מחליש את ראש הממשלה, וגם עכשיו אתה מחליש את השרים, כמו שזה היה בתשעה חודשים לפני זה, שאמרת שלא תגייס את הילד שלך, ואמרת שתוציא את הכסף שלך מהארץ, ואמרת שאנחנו מחריבים את המדינה, ואמרתם את כל הדברים האלה, ופגעתם בצהל, ופגעתם בביטחון, ופגעתם במדינת ישראל, ופגעתם בכלכלת ישראל, ופגעתם פשוט אינטרנט, עשיתם נזק נוראי שהחליש את מדינת ישראל. אותו דבר אתם עושים גם עכשיו תוך כדי מלחמה. אתם מחלישים את מדינת ישראל. אתם מחלישים את החיילים. היגון הזה אתם מחלישים. היגון, יגון, יגון. בין אם זה עם החטופים, בין אם זה עם הנופלים, אתם מחלישים, עם ההתקפות שלכם על ראש הממשלה, אתם מחלישים. עם הדרישה שלכם המופרעת לבחירות עכשיו, אתם מחלישים. עם זה שאתם לא נותנים גיבוי למי שמנהל את המלחמה, אתם מחלישים. אתם פוגעים במדינת ישראל. זה לא ישכח לכם. זה לא יסלח לכם. אתם עושים נזק למדינת ישראל בזמן מלחמה. אתם ירדתם מהפסים. ירדתם מהפסים. אתם כבר לא יודעים איך מתנהגים בזמן מלחמה. אתם לא יודעים איך עם בריא מתנהל. אין לכם בריאות. אין לכם בריאות. אתם חולים. אתם חולים. אתם פשוט לא יודעים איך מתנהלים. אין לכם מושג מה קורה עם עם בריא. אין לכם עמוד שדרה. אין לכם גאווה. אין לכם יכול יצר בסיסי של הישרדות. אתם לא יודעים מה עושים, כאילו דברים בסיסיים. תקשיב מה שלי יחימוביץ' כותבת אתמול ציוץ על זה שסמוטריץ' אמר, המחויבות שלנו היא שנפילת הבנים לא תהיה לשווא, וגלנט אמר, נפילת הלוחמים היא ציווי להשגת מטרות המלחמה. עכשיו תקשיבו לבן אדם, שלי יחימוביץ', שהייתה פה מעצבת דעת קהל במשך עשרות שנים. כן? עשרות שנים היא הייתה בעמדות מפתח, עמדות הנהגה. תקשיבו מה היא כותבת. לא מחויבות, לא ציווי, אלא אסון נוראי ומיותר שמותיר סבל, שכול, יתמות ואובדן חיים צעירים לשווא. זה קורה סמוך לגבול, בשטח שהיה אמור להיות מתוהר ממחבלים. להפסיק את הדשדוש הקטלני הזה לעבר מטרות דמיוניות, להחזיר את החטופים הביתה. להפסיק לדמם לשווא, ורק אז להיערך מחדש. יהי זכרם ברוך. אתם פשוט מופרעים. אתם פשוט מופרעים. תפסיק, פשוט תסתמו את הפה. אם אין לכם משהו חזק להגיד, לחזק את החיילים, אם אין בכם רוח לחימה, אם אין בכם רוח קרב, אם אין בכם עמוד שדרה, פשוט תסתמו. והאיש החלה הרך לבב ילך לביתו. אל תפריעו, אתם מפריעים כרגע. תזוזו. תהיו בשקט. אתם מחלישים. ביבי, ביבי. ביבי עכשיו מנהל מלחמה. תסתמו את הפה. ביבי מנהל מלחמה של עם ישראל. הוא כרגע המוביל, המנהיג של עם ישראל. תסתמו את הפה. שמענו אתכם עם הביבי, ביבי שלכם במשך 5 שנים. תשתקו. לא רוצים לשמוע אתכם עם הביבי, ביבי שלכם. עכשיו נופלים פה חיילים. אל תייללו כשנופלים חיילים. תחזקו את החיילים הלוחמים. אל תהיו ביגון כל היום. תהיו חזקים, תרימו את הראש, תחזקו את אלה שמנהיגים, תחזקו את אלה שנלחמים. נמאס לשמוע אתכם, אתם מחלישים, שקט, יורים.
טוב, פחות אתה לא רואה ביטאונאים הפעם, שזה סוג של התקדמות. טוב, תשמע, לצערי זה לא יצליח. הניסיון להפיל את המחדל הנוראי הזה, את הקונספציה החמאסניקית, את השחרור של יחיא סינואר, את עסקת שליט, את ה$30 מיליון לחודש, את כל מה ש... כל הטוב שהאיש החלש הזה הביא אלינו.
ביבי, ביבי, ביבי.
הניסיון להפיל אותו על הצד השני...
זה מה שיש לך להגיד.
לא יצלח, כי הציבור לא מטומטם.
ביבי, ביבי.
והניסיון השני, שזה יש ניסיון מרכזי, כאילו מאמץ עיקרי ומאמץ משני. המאמץ המשני עכשיו זה להפוך את כל אלה שיודעים את האמת על נתניהו, אגב, כמעט כולם יודעים את האמת על נתניהו, אבל לא כולם עדיין מודים בה, לאלה שמחלישים. אז תשמע, אתה הרי סוכן כאוס. אתה הרי עובד בערוץ שכל מהותו זו החלשה. אתם המצאתם את בריק, מסתובב פה שבועות לפני התמרון ומסביר שאסור להיכנס לעזה. אתם העליתם אותו לדרגה של אליל. אתמול כותבים לי, אני לא רואה, אבל אתמול אבא של נופל, מהאסון ה-21, אמר לך שבנו חשב שכל חופשי הכיפות היו צריכים לפשוט מדים ולעזוב את המלחמה ביום שגנץ ואיזנקוט הצטרפו לקבינט המלחמה על חשבון סמוטריץ' ובן גביר. לא נמסר לי שהערת לו על זה משהו. אתם מטנפים כל הזמן את צהל, את קציניו, אתם בערוצים שלכם ונציגיכם בקבינט. תומנים להם מלכודות, הרי סופר כבר על ידי אהרון אברהם, איך נתניהו אומר למירי רגב אחרי שהתנפלה על הרמטכ"ל עם הסיפור של צוותי תחקיר, whatever, כל הכבוד, עשיתי את זה מצוין. אני סיפרתי שאחד העוזרים הכי בכירים של הרמטכ"ל באותו לילה הסביר למישהו שזה היה מערב מתוכנן. אתם עושים את הכל כדי לקעקע את הסיפור הזה, את המאמץ שכולנו נמצאים בתוכו, ואומרים לנו תנו לו לנהל את המלחמה. הבן אדם הזה לא ידע לנהל כלום, הוא לא קשיר לניהול של כלום, הוא לא מסוגל להגיד לאשתו שבי בפינה, אל תגיעי לי עכשיו בהסברה, תסירי את הידיים מאילון לוי, הוא לא מסוגל כלום, זה בובת גרב, אתה יודע מה? הלוואי שהיו בפנים גרביים. זה בועת גרב חלולה לגמרי. עכשיו, מה הקטע פה? למה באמת אתם לא תינקו לעולם? כי אתם, רובכם, יודעים את האמת. אני לא חושב שאני יכול לחדש אפילו לך משהו על איך מתנהלים הדברים, על איזה רמה של אנשים הוא מביא לסביבתו שם, מי מנהל את כל האירוע הגורלי הזה, מי מנהל את הקבינט, מי מנהל את החשיבה, איזה כאוס, איזה עולב, איזה שחיתות, איזה ריקבון, איזה אנשים שהיתרון היחיד שלהם זה הנאמנות והסגידה לאותו פולחן אישיות, זה, כל זה אתם עושים. עכשיו, אם אתה חושב שאפשר לקחת את כל החרבון הזה שאתם חתומים עליו, שנתניהו עצמו אמר בקולו 20 פעם בסוף במדינת ישראל, הדרג המקצועי ממליץ, הדרג המדיני הנבחר קובע, זהו זה, והסביר לאולמרט שהיה חודשיים ראש ממשלה בלבנון השנייה, שזה רק הוא אחראי, ולימור סמיאן דרש מסבירה, שכל הסיפור הזה של הקונספט והקונספציה המודיעינית, תשכחו מזה, יש מנהיגים, האחריות עליהם, האחריות המלאה. אז אם אתה חושב שאתה תצליח לנקות את האחריות על האסון הנורא הזה, על ההריסה המוחלטת של המדינה, מהבן אדם שאחראי לטובת היגון שמישהו מתאבל עכשיו על מיטב, אז אתה אפילו לא חובבן.
לא הבנתי מה אתה רוצה.
לא, אתה לא צריך להבין.
לנקות את ביבי, אם אתה חושב שתצליח...
אתה לא צריך להבין.
שאם אתה חושב שתצליח לנקות את ביבי, מי דיבר על לנקות את ביבי? מי דיבר לעשות את הזה? מה אתה מקשקש? כאילו ניסיתי לנקות, אמרתי שהוא מנהל מלחמה. מה אתה מבלבל את המוח? אתם ערב רב. אתם פוגעים בעם ישראל בשעתו הקשה. זה ערב רב. מה אתם עושים? מי דיבר לנקות, לנקות, לא תצליח, כן תצליח. מה אני אומר? אני אומר, אנחנו במלחמה, תסתמו את הפה. חיילים נופלים פה, מה אתם בלבלים את המוח? כל היום יגון, יגון, מה שאתם יודעים לעשות זה לבכות. כן, כמה קשה, קשה ועצוב ונופלים, זה מה שאתם יודעים לעשות. או לתקוף את ראש הממשלה, או לילל. למה? להראות כמה קשה. הרי פגעתם ביום הזיכרון, פגעתם ביום הכיפורים, פגעתם בשמחת תורה, פגעתם ביום העצמאות, פגעתם בקודשי ישראל, פגעתם בכלכלה, פגעתם בביטחון, פגעתם בכל דבר שמקודש. עכשיו אתם פוגעים גם במלחמה. עכשיו אתם פוגעים גם במה אתם לא פוגעים? אפילו בחטופים אתם פוגעים. כי מה אתם אומרים? אתם אומרים בוא נעשה בחירות. אם יהיו בחירות, זה יתקע את החטופים עוד יותר. זה לא מעניין אתכם. אתם פוגעים בהנהגה, אתם פוגעים בעם ישראל. על חשבון החטופים, אתם צועקים, רוממו את החטופים בגרונכם, אבל חרב פיפיות בידיכם. אתם תוקעים גם את החטופים, גם בחטופים אתם פוגעים. שופכים צבע של דם. אל תשפכו לנו צבע אדום ברחובות. נשפך מספיק דם. מה אתם בלבלים את המוח? כל פעם שאתם מרימים יד על עם ישראל, אנחנו חוטפים. כל פעם. כל פעם שאתם עושים את המלחמות הפנימיות האלה, תהיו בשקט. שקט. גרמתם לאסון, עכשיו תסתמו כבר. תסתמו. תנו לנהל מלחמה. ביבי, ביבי, כן תנקי אותו, ניסיתי לנקות אותו. ניסיתי לנקות אותו, אמרתי שאין לו אחריות, אמרתי שהוא לא היה בעמדת מפתח, דיברתי על זה בכלל. מישהו דיבר על זה עכשיו? אני תוקף את הרמטכ"ל, אני תוקף את ראש אמ"ן, אני אומר עליהם איזה מילה. לא, אותו דבר, תהיו עם ראש הממשלה והממשלה, כל מה שיש לכם להגיד זה רק לתקוף. תהיו בשקט, תנו לנהל מלחמה, חיילים נופלים. מה אתם יודעים, לסקר לוויות? זה התקשורת שלכם, לסקר לוויות? או לתקוף את ראש הממשלה, כל היום, יושבים באולפנים, הוא אמר ככה, הוא לא אמר ככה, הוא אמר קיבוצים, הוא לא אמר קיבוצים, הוא עשה זה, הוא לא עשה זה, כל דבר שהוא יגיד, מוצאים אותו, מתחת לזה, הם לחצו ידיים, גנץ וגלנט לחצו ידיים, הם לא לחצו לביבי, כל מיני, שטויות והבלים, שטויות והבלים, מנהלים שעות על שעות, תקשורת שנאה, תקשורת שנאה בזמן מלחמה, ואחרי זה, מה יש לכם, ואז מסקרים את הלוויות, מסקרים את הלוויות. איזה חוסר אחריות, איזה חוסר אחריות. פלא שהאויב כל היום מצטט אתכם? פלא שמתרגמים אתכם לערבית ולפרסית? את כל הסינקים שלכם, את כל מה שאתם אומרים באולפנים, את כל הטקסטים שאתם כותבים בעיתונים, פלא שזה מתורגם בערוצי חמאס, חיזבאללה ואלקודס ומשמרות המהפכה? כל מה שאתם כותבים מתורגם, למה? תסביר לי. איך יכול להיות שכל מה שאתם אומרים מתורגם לערבית ולפרסית? איך זה יכול להיות? איך בוט איראני אתמול, כן? בוט איראני כותב לי, תפיל את הממשלה. מה שאתם אומרים כותב בוט איראני. בוטים איראנים כותבים לי מה שאתם אומרים, אותו דבר.
יואו!
אני תמיד מעדיף דבות איראני מבוט ישראלי שיושב מולי. תקשיב, אתה שברת עכשיו את השיאים של עצמך, את שיאי הרפש והעולב,
ולא תצליח, ולא תצליח.
והשיסוי וההפרדה, אתה פשוט הופך את עצמך לדמות גרוטסקית. עד עכשיו היית רק דמות מסיתה, מסיתה הכוונה היא כמובן בטף. עכשיו אתה פשוט דמות גרוטסקית. אתה אמרת פה משפטים שאני בספק אם אתה בכלל מודע להם. ואני לא צוחק איתך, ינון, הדברים האלה נרשמים, הדברים האלה נכנסים להיסטוריה. אתה אמרת עכשיו, אתה קראת לא לסקר לוויות. אתה אמרת, מסקרים את הלוויות, איזה חוסר אחריות.
קראתי לא לסקר לוויות.
כן, בדיוק את זה עשית, הקשבתי רוב קשב.
מה אתה מקשקש?
אתה שיושב בערוץ 14,
תפסיק לקשקש.
שנותן מיקרופון לאנשים שמתנפים.
לא קראתי לא לסקר לוויות.
אתה בדיוק את זה, אתה זאת הבעיה שלך.
קשקשן.
אתה בכלל לא מודע לנזקך.
אל תשקר.
אתה בכלל לא מודע לרמת הערס והרעש שאתה מפזר. כן, בתוך מלחמה. אתה כל הזמן, אתה יודע, שיא השיאים זה, אתה לא מנקה את ביבי. לא, אתה לא ניקית את ביבי, אדוני. אתה ראש וראשון לפולחן האישיות הכי מחלי שהיה כאן אי פעם, הכי מזעזע, הכי עיוור, הכי מופרך. אתה הממציא של הדבר הזה. 4.5 מיליון שקל שגייסת לצמד הנהנתנים החזירים האלה עוד שוכבים אופשהו, הם אפילו, אתה יודע, זה הרי מה שמנע ממנו לפתור אותנו
מורשו. זה מה שחשוב במלחמה. וללכת,
זה מה שחשוב במלחמה.
הכל חשוב במלחמה. עכשיו,
הכסף שאספתי לנתניהו,
אני מציע לך
להאזין מחדש לדברים שאמרת.
אתה עכשיו תורם למלחמה.
אתה אמרת שצריך לא לסקר לוויות
בקולך,
ויותר מזה, מרוב שאתה לא מנקה את נתניהו, אתה גם אמרת כמה פעמים שאנחנו אחראים לאסון. זאת אומרת, מי שהיה פה ראש ממשלה 16 שנה,
מי פגע בביטחון,
מי שבנה את חמאס במו עשר אצבעותיו,
מי סירב לשרת,
מי שהביא את השליח הקטרי, מי ששחרר את סינואר, מי ששחרר 1047 מחבלים, מי שהמציא את הקונספט של חמאס זה נכס והרשות זה נטל, מי שלא רצה להפיל לשלטון חמאס למרות שהוא התחייב על זה.
תגיד לי, אתה תורם למלחמה?
ב-2009,
למרות לחיילים,
כל זאת,
אתה עוזר
בסוף
לחיילים?
כל האירוע הזה,
איך אתה,
אתה
עוזר
מאשים
לחיילים?
את הצד השני שישב
איך
אופוזיציה.
איך אתה עוזר לחיילים?
אינון, אני לא בחקירה
איך
עצמך.
איך אתה עוזר לחיילים?
ואני גם לא, נעלם מעיניי שאתה לא נותן לי לדבר עכשיו.
אתה הפרעת לי גם כן.
לא, אני מבין את זה, אבל אתה רוצה את מה זה הנעימה.
איך אתה
הנעימה?
עוזר לחיילים?
יקירי, אין לי שום עניין לענות לך על כלום. אתה כל כך עלוב, כל כך ירוד.
תקלל, תקלל.
איש כל תקלל, כך תקלל. אומלל.
כן, תמשיך.
שאני רק מתפלל בן, בשבילך.
אתה חייב לשלוט בכעסים.
שבתוכך פנימה, אתה לא מאמין להבלים שאתה מפזר.
בסדר גמור.
אני מקווה שבשביל התובנה שלך,
בסוף,
בסוף אתה הרי יהודי מאמין.
שר, פרסומות.
ויכול
בבקשה.
מאוד להיות שיש באמת גיהנום. ואם יש גיהנום, ינון,
כן.
יש לך כבר מקום שם ליד האש. ליד המדורה, על מה שאתה מאוד.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM.
שלום ניתאי ויזל.
בוקר טוב ינון.
אח של רב סמל ראשון במילואים אלקנה ויזל, השם יקום דמו, זכרו לברכה.
נכון.
איפה אנחנו תופסים אותך?
בשבעה. אנחנו כאן בבית של אלקנה, ביישוב בני דקלים. ויושבים שבעה ומנסים להעיר באלף את האור הגדול של אלקנה, זה גם מה שאני ארצה שנעשה בדקות הקרובות ברשותכם.
אז ספר לנו.
בני דקלים זה יישוב של מפוני הגוש, לא?
נכון מאוד.
איפה הוא, היישוב?
היישוב נמצא בחבל לכיש. זה יישוב בעצם שמייסדה ומאנשי נווה דקלים, מכאן גם השם שמשמר, והצטרפו להם עם השנים עוד אנשים נוספים.
הבנתי, אז אלקנה הוא מהמצטרפים.
אלקנה, תראה, אלקנה הוא גם מהמצטרפים, אבל הוא גם מקורי. אלקנה בעצם נולד בגוש קטיף. אנחנו, המשפחה שלי עם ההורים, כמובן גרנו שם בנווה דקלים עד שנת 95, לפני הגירוש. אז אלקנה גדל שם בילדות שלו עד כיתה א', התחיל את כיתה א' בבית ספר היסודי, אחר כך ההורים עברו לפרט.
עד 95 או עד 2005?
לא, עד 95. ב-2005 גם היינו גם במה שאני קורא לו גירוש, כל אחד יקרא לו בשמו. היינו שם גם כן במשפחה, אבל כבר לא גרנו שם. ואלקנה, אבל בתור ילד, גדל בנווה דקלים, גר ביישוב בני דקלים, ונפל. אני מקווה שעל תקומת חבל עזה מתחדש.
בעזרת השם. תגיד, אז בוא ספר לנו על אלקנה, בבקשה, כי אני אגיד לך מה, אתמול, הוא אלקנה כאילו זהר מתוך השכול, גם הצוואה המדהימה שהוא השאיר, גם איזה סרט שראיתי שהוא מספר לילדים על הפציעה שלו, גם כל מיני דברים שיצאו מאלקנה, תשמע, זה היה משהו מדהים האיש הזה.
כן, אז תראה, באמת, אז, באמת חשוב לי להגיד, ואני אומר את זה בכל מקום שרוצים לשמוע, אז, כל המילים הבאות הם באמת בשבילו ולמענו, וכדי לרומם את הרוח של עם ישראל, זה המטרה היחידה שלנו. אנחנו נמצאים במלחמה, עם ישראל, כולנו, לא משנה כל אחד באיזה צבע, באיזה גוונו, אנחנו חושבים שאנחנו קמים בבוקר וממש זקוקים ל... לא רק לנחמה, אנחנו זקוקים לתעצומות, זקוקים לכוח ולחוסן, המלחמה הזאת היא תיקח זמן כנראה, וזו המטרה שלי בדברים. אלקנה היה אדם שמשמח אנשים, אני חושב ככה, אני מנסה מאז הלוויה ככה לתת את אישי משפט אחד קולע שמתמצת אותו, ובינתיים זה המשפט הכי מדויק שאני מצליח להגיע אליו. הוא היה מחנך פה בית ספר היסודי, בדיוק לפני חצי שעה סיימנו להתפלל וישב איתנו כאן אחד המחנכים בבית ספר שממש ישב בדמעות, לקח לו זמן עד שהוא יצליח לדבר, והוא היה מחנך לא סטנדרטי נקרא לזה ככה, מאוד, זה גם בא לו בטבעיות, אבל הוא גם חיפש את זה ועבד על זה, הוא חיפש לגוע בתלמידים. לא רק לבוא וככה להעביר את השיעור, אלא באמת להיות רלוונטי אליהם. זה התבטא גם בצורת הוראה שלו, וגם הוא השתמש בהרבה מתודות, הוא היה שחקן, הוא היה מתעסק הרבה עם ג'אגלינג, לא יודע אם ראיתם, יש...
כאילו נכון, הרבה. נכון, נכון.
יש לתנאי שלוח תאום ששמו איתמר, שהוא פה איתנו, ושניהם מגיל צעיר מאוד, יש להם ידיים כאלה, אני לא יודע מאיפה זה בא להם, ידיים כאלה של התותנים, והם התחילו עם שלושה כדורים והתרחבו, וממש עשו, אלקנה גם קצת עסק בזה, זה היה איזשהו עסק נוסף צדדי, אבל הוא הכניס את זה מאוד מאוד חזק לבית ספר, המורים שישבו פה מקודם אמרו שאם היה אדם עזר נכנס לבית ספר, הוא היה פשוט חושב שהוא הגיע לבית ספר לקסמים, זה פשוט שטף את כל הילדים.
באמת? איזה יופי.
כדורים, דיאבלו מי שיודע, שזה כדור מסתובב כזה על חבל, כן. במקלות, והוא השתמש בזה גם לא רק ככיף, אלא ממש ככלי חינוכי, ככלי, גם ככלי לילדים לבטא את עצמם, להוציא אנרגיה, אנחנו יודעים שלפעמים ילד שמפריע, אז סתם יש לו מלא אנרגיות, ואין לו כל כך לגמרי לאן לטעל אותם, אז זה הסוג של מקום לטעל את הכוחות האלה. ואלקנה גם היה מדריך בעמותת לתת פה, שעוסק את תחום מוגנות, הוא היה ככה, הרוחב העירייה שלו היה גדול.
הוא לא היה ילד, בן 35.
נכון, 35, נשוי לגלית, אבא לארבעה, שני בנים ושתי בנות, אנחנו כמובן פה איתם, ומחבקים ועוטפים.
והמילואים שלו היו חלק מהחיים?
מה זאת אומרת?
כלומר, הוא היה כזה מתמיד במילואים, כל שנה יוצא...
כן, תראה, אז אלקנה בצוק איתן, הוא נפצע במרפק, אלקנה בעצם היה בסדיר, היה בגדוד נחשון, אתה תלך בעקבותיי, במקרה זה יצא, כי גם אני עברתי את התחנות האלה.
מה זה נחשון?
נחשון זה של כפיר.
אוקיי.
כן, זה לא גולני שכולם מכירים, אבל גדוד חשוב.
כן, פעם ראשונה שמעתי את השם של הגדוד הזה.
כן, גדוד נחשון.
פחות גם... מסוכר כפיר. עכשיו, לדעתי, מלחמה הזו הם קיבלו עכשיו, הם תמרנו בפנים כן. הרבה וקיבלו את הכבוד המגיע להם.
נכון, נכנסו לעזה. תראה, אני נמצא בצפון, ובאחד הפעמים שעליתי למוצב גלדיולה, אז ראיתי שם שעריות של גדוד נחשון שהיו שם עוד לפני המלחמה, וגם היו בגבול הצפון כנראה
לפניהם. איך מזהים שעריות של גדוד נחשון?
לא, היה שלט עם הציפור שלנו, עם הציפור של נחשון, אני זוכר אותה מהסדיר שלי לפני 20 שנה. בקיצור, אלקנה בגדוד נחשון, ואחר כך במילואים הוא בעצם שובץ לגדוד 8208 של בה"ד 1, וגדוד מילואים ששייך לבה"ד 1, ובצוק איתן הם יצאו שם מאל התטרה בצפון הרצועה, הוא נפצע מרסיסים של פצמ"ר במרפק, פציעה יחסית קלה. אחריה הוא קצת פחות עשה מילואים, הוא רוצה ככה טיפה ככה יכול ככה לעשות לביתו, אבל במלחמה זה היה ברור לו שהוא חוזר, זה היה ברור לו שהוא חוזר ועשה הכל כדי לחזור.
איפה זה קרה שהוא נפצע?
עכשיו האירוע?
לא, אז כשהוא נפצע במרפק.
בצוק איתן, אז אמרתי, זה היה ביציאה משכונת אל התטרה וצפון הרצועה. כמה שאני זוכר שהוא סיפר לי, שם...
ממרגמות, מה שראיתי שהוא מספר זה ממרגמות.
נכון, נכון, כן, הם יצאו, או יצאו, נכנסו, אני לא סגור על הפרטים, ופצמרו אותם, הם שכבו על הרצפה, היה להם גם, היה להם גם הרוג מהגדוד, אני לא זוכר אם זה היה באירוע הזה או באירוע אחר, אבל היה להם גם הרוג בצוק איתן, אני ביקרתי אותו בית חולים, סיפר לי כל זה.
אוקיי.
אבל עכשיו במלחמה זה היה ברור לו שהוא, שהוא מגייס. צריכים את כל מי שיכול לתת יד.
תגיד, איך אתם, כמה אחים אתם?
אנחנו שבעה אחים, ארבעה בנים וכולל אלקנה ושלוש בנות, ואלקנה ואיתמר, כמו שהזכרתי, איתמר זה אחיו התאום, הם החמישי והשישי.
אוקיי. עכשיו, מה בתכונות אופי שלו, אתה חושב הכי בולט?
אז תראה, אמרתי, אני חושב שנגעתי מזה מקודם, הנושא הזה של השמחה, אני מניח שקראתם את המכתב שלו, וברשותכם אני רוצה לצטט...
בוודאי.
משפט אחד, כי יש שם כמה משפטים, וכל משפט נוגע באנשים בצורה שונה, אבל הוא אמר במכתב, וכתב במכתב, אני חושב שהמכתב שהוא כתב אותו באמת מתוך שיקול דעת צלול, והמכתב הזה נמצא בפלאפון שלו, על ידי אחד החברים שהביא לנו אותו, והוא אומר, אולי נפלתי בקרב, כשחייל נופל בקרב זה עצוב, אבל אני מבקש מכם שתהיו שמחים. אל תהיו עצובים כשאתם נפרדים ממני, תשאירו הרבה, תיגעו בלבבות, תפסיקו אחד לשני את הידיים ותחזקו זה את זה, יש לנו כל כך הרבה על מה להתגאות ולצמוח, אנחנו דור של גאולה. זה מאוד אלקנה, אני חושב, היכולת לראות בתוך ה... כשהוא כתב את זה, הוא לא יודע שהדברים יתממשו, אנחנו עכשיו חווים אותם, אבל בתוך הכאב, את הישועה, אני רוצה להזכיר רגע פסוק אחד שנאמר בנביאים, כתוב, הנביא אומר, אני לא זוכר את הנביא כרגע, כולם מוזמנים לחפש בגוגל, יש פסוק שאומר, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. הגאון מבינה הסביר, מה זה ממנה יבשע? לא שתהיה צרה ואחר כך נעבור אותה, אלא שהצרה עצמה, עת צרה היא ליעקב, לפעמים יש לעם ישראל ליעקב עת צרה, וממנה, מהצרה עצמה, צורחת ישועה. זה דבר פלא, כי בעיניים שלנו אנחנו רואים צרה ואנחנו מתאבלים ובוכים, בוודאי יש לזה גם כמקום, זה לא במקום האבל, זה לא שאנחנו לא בוכים, אנחנו כואבים מאוד את אלקנה, ואנחנו יחד עם זה מאמינים שמתוך הצרה תצמח ישועה, ואני חושב שהדברים האלה, אני מקווה ומתפלל ומאמין שהדברים האלה נכונים לכל המערכה הגדולה
שלנו. יפה, אהבתי, זה ירמיהו אגב.
ירמיהו.
נו, זה היה ברור שכל העולם ישרת יודיע לנו מי הנביא.
לא, לא, גוגל פשוט.
כן, כן. אתה יודע כמה אנשים כתבו לי את זה כבר?
תגיד...
אגב, ירמיהו היה אחד מגדול... נביא דיכאוני.
נביא חורבן, מעולה, אתם רואים, זה ממש מסתדר טוב.
לא, אבל העצר,
הפעם ראשונה... נביא חורבן, מספר לנו גם על הישועה.
כן, העצרה היא ליעקב ממנה יבשע, הפעם ראשונה שאני שומע את הפירוש הזה, זה מקסים. תגיד, עכשיו הוא אומר, אל תהיו עצובים, תהיו שמחים. מה זה אומר לך? מה אתה עושה עם זה?
תראה, אני אספר, אני אלך איתכם הכי קרוב שיש, אנחנו בשבע וחצי התפללנו פה שחרית, אני מדבר איתכם שוב מביתו של אלקנה, מבית האבלים, ואחרי התפילה אנחנו התחלנו לשיר. והתחלנו לשיר. השיר ששרנו, הושיע את עמך וברך את נחלתך, אגב זה שיר שהולך איתי מהמילואים שלי מאז שמחת תורה בצפון, תראים עוד הרבה, גם יש עוד הרבה ששרים אותו, זה שיר שרים אותו בהקפות של שמחת תורה, אני לפחות מרגיש שככה המלחמה הזאת שפרצה בדיוק ב... בשמחת תורה בזמן ההקפות בבתי הכנסת, אז היא פשוט ממשיכה לנו את כל, את כל העוצמה שיש שם לתוך, לתוך, לתוך כל השנה כולה. אז אנחנו פשוט שרנו את השיר הזה.
כן, אבל אתה יודע, מטבען של, של שבעות, שהרבה פעמים יש שם אירועים מצחיקים ואירועים מרוממים, זאת אומרת, זה לא רק בכי ויגון וכאב וצער. ואתה יודע, יש עליות ונפילות, ופתאום מגיעים אנשים ומספרים בדיחות, ונזכרים בדברים, והכל קורה. אבל כשהוא כותב בצבא שלו, אל תהיו עצובים, תהיו שמחים, מה זה אומר לך? זה משפיע עליך? זה אומר, אתה לוקח את זה ברצינות? אתה מסוגל לזה בכלל? זה משהו שאפשרי?
תראה, אינון דיבר, נכון?
כן.
כן.
אינון, אני מסכים איתך, ואתמול הרגשתי את זה מאוד חזק, זה ברור שהמבחן הגדול שלנו, וגם של כל משפחה אחרת, זה לא רק אנחנו, יש פה עוד, יש פה 21 משפחות אבלות, ומכל המלחמה כמובן עוד הרבה, ומשפחות של שבועים וחטופים, שעדיין לא יודעים מה קורה עם יקירם, זה ברור שכשקורה פטירה, אז השיבה היא החלק, סליחה לביטוי במרכאות, או לא במרכאות הקל, אני מרגיש שאנחנו נבחן בזה שאנחנו, אם נצליח להגדיל את האור של אלקנה ושל שאר הנופלים, את האור שלהם בחיים שלנו, של אלה שכאן, יותר ממה שנלקח מאיתנו, זה הניצחון שלנו.
אוקיי.
בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו חוכמה בינה ודעת, לדעת איך לתעל את, את הכאב הזה למקומות של חיים, של עשייה, של בניין. ש... יש הרבה אפשרויות והרבה דרכים.
אני חושב שבאסון הזה שנפל עלינו בשמחת תורה ובמלחמה בעקבותיו, התופעה הזו של הורים שקולים או אחים שקולים, שמרימים ראש, שאומרים אנחנו נתאבל אחר כך, ואפילו כאילו, אני לא רוצה להגיד חוגגים כמובן, כי המילה היא לא נכונה, אבל אני פשוט כמובן מתכוון כמובן לגלית ולדמן, ולהרבה אמהות ואבות אחריה, אמא של היותם, הג'ינג'י שנחטף, ואמא של האום, אימל פארב, ואני שומע את זה מכל עבר, אגב, מכל שכבות האוכלוסייה וכל הסוגים, של לא המראה השחורה, אלא להרים ראש, להילחם, לנצח, כי זה מה שהוא היה רוצה. אני חושב שהתופעה הזו מאוד התחזקה באירוע הנוכחי.
אני מסכים, מסכים בן, ותראה, אולי בתפיסה שלי, הטירוף שאנחנו מתמודדים איתו, הוא בא להוציא מאיתנו כנראה משהו יותר עמוק ממה שהיה אצלנו. כמו כל קושי שיש לאדם, גם בחיים הפרטיים. המילה ניסיון, אנחנו... לכולנו יש ניסיונות, נכון? כל אחד בתחומים שלו. המילה ניסיון היא מלשון גם נס, נס ודגל, היא באה להרים את האדם. ואני חושב שהפרעים האלה שאנחנו מתמודדים איתם, שתשמע, אני לפעמים תופס את הראש ואומר, רגע, מה קורה כאן? הרי הם מקבלים מכות, אני מדבר רגע על רצועת הזה, כן? הם מקבלים מכה אחרי מכה, ברוך השם, והצהל, אנחנו מחזקים כמובן את צהל ואת חיילי צהל להמשיך להילחם עד הסוף, עד הניצחון המוחלט. והם עדיין ממשיכים, יש להם איזושהי עזות, אז המלשון, המילה עזות,
לא, אל תלחץ מזה, פשוט הם למטה, יש להם שעון הישרדות ארוך מאוד למטה, צריך כוח עמידה, בסוף תהיה מכה מכרעת, אם יהיה מספיק, תשמע, לאמריקאים לקח הרבה יותר, בערים קלות בהרבה, בלי שיש להם את כל העולם על הראש, ושיש להם את העוצמות האמריקאיות, אני לא, ממש לא מאוכזב מזה.
לא נכון, אני לא,
אני חושב שזה חלק מהאירוע.
בן, אני לא מאוכזב, אני הפוך, מה שהתכוונתי להגיד, אני לא מאוכזב, מה שהתכוונתי להגיד זה שיש פה איזושהי עוצמה מטורפת של טרוף של רוע ושל מוות שאנחנו מתמודדים איתו. אני מתייחס למה ששאלת, ואני חושב שהוא מוציא מאיתנו כיהודים איזה שהם מקומות מיוחדים באמת, ומקום שמצליח ללסת את ה, כמו שאמרת, את הסתירה הזאת המובנית, זה לא סתירה באמת, זה כנראה מתאחד בשורש בין הכאב העצום לבין העוצמות.
אל תשכח שבדיוק קראנו שהשם קשה את לב פרעה, פעם ועוד פעם ועוד פעם, והם לא מוכנים לעסקה, והם לא זה, והם אומרים, לא, אנחנו לא נפסיק, ואנחנו לא נשחרר, ואנחנו לא נעשה, ואנחנו לא נעשה, ומקשה את לב פרעה, וזה מתחבר למה שאמרת, עצרה היא ליעקב.
אולי טוב שכך, כי אם היו מתרצים, אז אנחנו גם ישר היינו רוצים להתרצות,
זה לא פעם הראשונה,
ואנחנו לא רוצים חצי עבודה.
וזאת לא תהיה.
תראו, לפני שבועיים בנתיבות, מתח לעיר, יש לי בדודה שגרה שם, גם סיפרה לי ממקור ראשון, איך זה יכול להיות? רגע, יצאנו, הם בדיוק נתנו לנו תזכורת, יצאתם,
השארתם איזשהו מקום לא מטופל. תראה, אם אתה מסתכל עכשיו על הגלובל, אתה רואה שיכולת השיגור שלהם וכמויות השיגור ירדו בצורה דרמטית. הם שומרים לעצמם, כמו רוצים לראות את העירייה האחרונה. אני לא, גם מזה אני לא כך מתרגש. העניין הוא
לא,
של...
לא, נכון, בן, אנחנו לא מתרגשים, אבל אנחנו רוצים לסיים את העבודה, את המלאכה עד הסוף.
ברור.
אנחנו כולנו, ברור. כל עם ישראל, בוא תשמעו חברים, יש לי, אני לא אזכיר, אני לא אזכיר שם, המפקד מחלקה שלי בצפון, זה אדם שגר בסדרות. גם חשוב ככה לציין, חשוב בלי שם, אדם שחווה עם משפחתו, נשוי מילדים, וחווה את התופת בשמחת תורה, יום למחרת התייצב לפקד על מחלקה בגבול הצפון, אנחנו היינו 3 חודשים בארדוב, ועדיין, החברה עדיין מגויסים, ואגב הגיעו להלוויה אתמול, עשו מאמץ וממש חיזקו אותי, ובאיזה קשר רציתי להגיד לך את זה? אני אומר, התרגלנו שתושבי שדרות קמים לקסמים ולטילים, למה?
צודק.
למה? אין שום הצדקה. לא שדרות, לא עוטף, ולא שום מקום בארץ ישראל.
דור שלם של ילדים גדל על זה.
צודק 100%.
חברים יקרים, כמו שאנשים קמים בכל, לא יודע, במרכז הארץ, ולא חוששים שאיזה ברזל מעופף ייפול להם על הראש, ככה צריך להיות בכל מרחבי ארצנו, והגיע הזמן שנכנס את זה לראש. וזאת תהיה המטרה שלנו.
הרבה הצער, גם במרכז הארץ נופלים כבר ברזלים.
ניתאי ויזל, אנחנו חייבים לסיים, כי תם הזמן. ותודה רבה שדיברת איתנו, המקום ינחם אותך עם שערי בלי ציון וירושלים.
תודה רבה לכם חברים.
תודה, אח של אלקנה ויזל זכרו לברכה, תודה, פרסומות. תבין על מה אני מדבר?
לא.
הקטע שהמשפחות השכולות כל הזמן, אתה שומע אותם, זה הכי מחזק. דווקא המשפחות השקולות, בלוויות, בשבעה, בשלושים, בזה, כואה. מי שהכי מחזק, זה המשפחות השקולות. זה דבר
עכשיו,
מדהים.
עכשיו גילית את זה?
לא, אבל...
זה מדי וואן, הרי הראשונה הייתה גלית, ולדמן, כי הוא נפל בשבעה באוקטובר. ואחריה, ואני חשבתי שהיא תופעה מוזרה, וחשבתי שגם בשלב מסוים פתאום ייפול עליה בום והיא תתהפך, אז א', זה לא קורה, אני בקשר טוב איתה, וב', אחריה אמהות, אבות, אחים, אחיות, כולם מדברים אותו דבר, למרות שמסקרים את הלוויות של יקיריהם, גם את הלוויה שאגב הייתה קורעת של הבחור שדיברנו איתו הרגע, סיקרו, וזו העוצמה שלנו, המשפחות האלה.
כן, בוא, אל תהוות את דבריי, לא אמרתי לא לסקר לוויות.
אתה מציע שתקשיב להם.
תביא לי את הסינק שאמרתי לא לסקר לוויות, טוב? בוא נסגור את הפינה. כשתביא את הסינק שאמרתי לא לסקר לוויות,
אבל אם אתה רוצה נסגור?
אז אני אגיד לך, אז תקבל מה שאתה רוצה. אבל אם לא, אם אתה לא מביא את הסינק שאמרתי את זה, אז פשוט אל תגיד את זה יותר, בסדר? בוא נסכם?
לא.
כן?
אמרת שלא, קראת לא לסקר לוויות.
תשמע, אתה פשוט שקרן.
אוקיי, אז תתבע אותי.
אתה פשוט שקרן.
אני פשוט מעביר את נטל הבאת הסינק אליך. אוקיי? זה מה שאמרת, זו המשמעות של מה שאמרת, והתכלס של מה שאמרת, ויותר מפעם אחת.
אתה פשוט שקרן.
אוקיי.
כן?
אבל אני לפחות לא חושב שלא צריך לסקר לוויות.
לא, אמרתי שאתם מתבוססים ביגון, כן?
שמה שאתם יודעים... ינון, זה הכל מוקלט, אתה לא צריך להתחיל עכשיו להיכנס לפה.
אז תביא, אז תביא.
סליחה. זה סינק
אני
שלך.
אני צריך להביא משהו שלא אתה... קיים? לא הבנתי.
אוקיי, אז
אני אומר שזה לא קיים, מה אני אביא?
יפה, אז אני מאתגר אותך. אתה אמרת וקראת ותקפת את סיקור הלוויות.
אז אתה פשוט שקרן.
אז תתראה.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
תשמע, יש לי הצעה. בוא נעשה התערבות. אם אמרתי לא לסקר לוויות, כן? אני נותן לך 1,000 שקל. אם לא אמרתי את זה, אתה נותן לי 1,000 שקל. מה אתה אומר?
ינון, אני נראה לך פאנליסט בפטריוטים? תרד מזה. אתה רוצה, אתה חושב שגרמתי לך עוול? תתבע אותי, תתקדם.
אם אתה תמשיך להגיד את זה, אני באמת אתבע אותך.
אז הנה, אני אמרתי לך, אתה נצאת פה מונולוג מזעזע על זה שאנחנו מסקרים לוויות. והוא גם נמצא מולי, אבל לא,
אני
לא רוצה לשמיע אותו.
לא, אתה אמרת שאני קראתי לו
טוב,
לסקר
בסדר,
לוויות.
אני אמרתי, יאללה, נתפגש בית משפט, הלאה, סע.
אוקיי. עכשיו, מה שכן, זה קצת מצחיק שאתה בא בטענות לזה שאב שקול אמר שהבן, שסיפר שהבן שלו אמר שכשלא הסכימו להכניס את סמוטריץ' ובן גביר לקבינט המלחמה, אז כל החיילים הדתיים היו צריכים לפשוט את המדים. אתה בא בטענות על זה שלא הערתי לו, בעוד ש... א', מי שאמר את זה, זה הבן שנהרג, אז אין פה מה להעיר. ב', זה האבא אומר את זה, ב', הוא לא התראיין אצלי בכלל. ג', הוא התראיין אצל אראל סגל. ד', אתה זה שקרא לסרבנות, ואמרת שלא היית מגייס את הילד שלך, אז באיזה זכות בכלל וחוצפה יש לך לבוא ולהגיד, לבוא באיזושהי טענה למישהו שאמר שהוא חשב שהבן שלו אמר שזה מה שהיה צריך לעשות, בזמן שקרה את הדבר הזה, לא הבנתי את האירוע, כאילו, תסביר לי, איך כאילו הגענו לסיטואציה הזאת, שאתה בא בטענות שאומר לי, כשלא אני ראיינתי אותו, שזה הראל ראיין אותו, שזה לא האבא אמר, זה הבן אמר, בעוד שאתה קראת לסרבנות בזמנו. אתה מבין מה אני אומר? או שאתה לא מבין?
קרה דבר נורא.
מה קרה?
הפסקתי להקשיב.
אוקיי, לי זה קרה מזמן.
אני יודע, אני תמיד late bloomer. כן. מכיר את המונח הזה?
זה מוזר שזה קורה לך בדיוק שאני מעמיד אותך מול הפייק אינפורמציה שאתה העברת בשעה הקודמת.
כן. כן, באמת מוזר. יכול להיות שזה צירוף מקרים.
יכול להיות, יכול להיות.
כאילו יש לי איזשהו מנגנון פנימי שברגע שאני נתפס בכלכלתי מפיץ פייק, אז אני פתאום לא מקשיב. מצד שני...
איך היה בחניונס, תגיד?
עד עכשיו זה היה אופייני לך. איך היה? היה מדהים. קודם כל, הופתעתי כמה חברים בפוקס, כאילו, יש, היה שם איזה קצין מקסים שליווה אותנו ודיווה, אז הוא אומר לי, אני הבן של פרופסור רוטשטיין. ועוד אחד חבר טוב מלהבות הבשן של יורם באומן. והכי קטע, פגשנו איזה קצינה מקסימה, היחידה, כל הגדוד בנים היא בת. וכמובן, והיא הייתה הקשרגית של הגדוד, קצינת הקשר. מפה לשם, איפה את מאוד השרון? מפה לשם, היא גרה בבניין שצמוד לבניין שלי פה. ויש לה ילד בן 3 בבית.
וואלה.
ובא בשירות קבע. הסבא וסבתא משני הצדדים מטפלים בילד. אמיר כוכבי, ראש העיר, כבר הציע לי לעשות לבייביסיטר. לא לי, שהוא יעשה. לא, אבל הקטע הוא, הכוח גם של הטלוויזיה, תקשיב, בעקבות הכתבה הזו, המגד, שהוא גם תל אביבי, שקיבל מרון חולדאי את אות המילואים, הוא עשה 130 ימי מילואים בשנה הקודמת. אז שאלנו אותו, מה הוא, כאילו הוא לא התקלח 45 יום, מה הדבר שהיית רוצה שהביאו לך לפה? מקלחות. תקשיב, תוך שנייה יש לי כבר על הקו איזה 20 חבר'ה שמסתובבים מקלחות בעזה. אתה מכיר את כל אלה שלקחו מסעית?
ברור.
שמו, אז מתברר שזה כבר חתיכת תעשייה, והם נכנסים, הם מתקלחים. במקביל, הקשרגית, אז כבר יצרו איתי קשר כאלה, מתברר שיש בחור מהטוויטר, אני מכיר אותו כי הוא כותב על חיות, אבל יש לו מיזם של שדרוג כל אמצעי הקשר, וכל אחד האמצעים של הכוחות הלוחמים, הוא איש הייטק כזה מדהים, וכבר אפשר, אנחנו הולכים לשדרג לה את כל הגדוד מבחינת האפשרויות. אגב, זה מציל חיים, זה הכל דברים שמצילים חיים, ואחרי שהכל ייגמר, וכשנבדוק את המחדל, אני צריך לבדוק, זה עדיין דבר שאני לא הסדרתי אותו עם עצמי, לא יודע מה דעתך על זה, הקטע של הציוד בצהל, הקטע של האמצעים, הקטע של... כולנו מכירים את הסיפור של הקרמי, אבל זה הרבה יותר מהקרמי, ועד עכשיו יש יחידות, בעיקר במילואים שחסרים להם דברים שמצילי חיים, שזה משגע אותי. בסוף אנחנו שולחים את החבר'ה האלה, את הבנים והבנות שלנו להילחם ולהרג, ואין להם את הכי טוב שיש בשוק, אין להם, לדעתי. צריך לבדוק את זה.
אוקיי.
אתה נתקלת בזה? זה היה בשיח חזק מאוד.
מה, של הקרמים?
אז זה התחיל מהקרמים, אבל זה...
כן, אני כל הזמן, כל היום אני מקבל מחיילים להטרים להם, זה מעצבן אותי, אני מפרסם המון, אבל זה מעצבן אותי, למה חיילים צריכים שיתרימו להם? אני לא מבין, משלמים פה עשרות מיליארדים לצהל כל שנה, אני כאילו מה, אני לא משלם מיסים? משלם מיסים, כמו אזרח מן השורה. למה אני צריך גם עכשיו לפרסם פה כל היום, תתרימו לפה, תתראה כמו איזה דלפונים, מה הקטע? מה הדבר הזה?
אז תדע לך שיש פה חתיכת סיפור, וממה שאני קיבלתי מהאנשים אתמול, אנשים מקצועיים, אנשים שמפיצים, ואגב, כבר יצרתי קשר עם, אני לא רוצה להסגיר, עם אלה שכאילו אין להם את הציוד, והם אמרו לי כמה הם צריכים את זה, וכמה זה מציל, וכמה אין את זה, אין מספיק את זה, ואתה בסוף אומר, תשמעו חבר'ה, מערכת הביטחון זה 70 מיליארד שקל, צריך להוסיף הרבה כסף, זה כבר ברור. אבל לא, הנה, זה, על הבחור שאני מדבר עליו קוראים ערן אפרת. תיכנס לטוויטר שלו, ערן אפרת באנגלית, הנה, סתם אני מקריא לך ציוץ שלו, פתחנו קו יבוא עם ייצור והספקה נונסטופ, רכשנו מאות מצלמות, הרכבנו מצלמות כבר באלף רקמים, ואנחנו רוצים להמשיך. לא התקנו אצלכם עדיין טנק, D9, לא משנה, כל רכב קרבי משוריין תפנו אליי, הפיצו בקבוצות, תפנו אלינו לוחמים, והמקרים האלה שחמאס הפיץ בתחילת המלחמה, מאז המצלמות נגמרים עם חמאסניק אחד פחות. עכשיו, הם הראו לי את זה, הטנקים שהיינו עליהם זה מרכבה סימן 3, על חלקם אין מעיל רוח, ומה שהתקינו זה מצלמות היקפיות, ואתה יכול לדעת, אתה יכול, פשוט הנהג יושב, הטען יושב, תותחן יושב, ואתה יכול, זה הרבה יותר יעיל מהאופטיקה של הטנק עצמו. עכשיו, כמו זה, אני יכול לספור לך עכשיו, אחרי שנפלחתי מהלך הלילה למומחה, שם של איזה 100 גאדג'טים חשובים מאוד, שמצילים חיים בזמן מלחמה, ואין אותם. וזה מעצבן אותי. צריך לבדוק את זה אחר כך.
כן, גם רחפנים, היו תרומות, אני יודע שברקת, אח של ניר, גייס שם איזה כמה מיליונים שקנו רחפנים וכל מיני דברים כאלה.
אני אספר לך משהו יותר, קודם כל נכון, אלי ברקת גייס הרבה כסף. אני עליתי בתחילת המלחמה על זה ששבק, אתה איתי?
כן.
מגייס כסף תרומות. התקשרתי לשירות, ואז במקום להכחיש, הם התחילו להתחמק, כן, וזה, זה, ועכשיו אמיתי, בוגרי שירות, לא מכהנים, יש להם מכתב של השירות, מכתב תרומות, זה כאילו אתה פתחת את הסטארט-אפ לביבי ושרה, אז פתחו אחד גם לשבק, ועכשיו אני אומר, עכשיו, בעקבות ההתערבות שלי נדמה לי שזה נסגר, כי הבינו שזה, עכשיו, אני הבנתי שגופים רבים אחרים בצבא.
אז היה.
פשוט פתחו להם ערוצים, אתה יודע, בארצות הברית, ולא רק בארצות הברית, אתמול סיפר, היא סיפרה לנו אתמול, האם עבד למען החייל, כמה יהודים עשירים יש בכל, התחילו לגייס עכשיו, לגייס, אני מדבר איתך על הרבה מאוד כסף, עכשיו רבק, התקציב של השירות, התקציב של המוסד, מדובר במיליארדים כבדים, אתם רוצים להגיד שפורצת מלחמה, אתם צריכים שם לקושש כסף? אצל היהודים בגלות, למה? כאילו, מה הקטע? חשבתי שלילדים שלנו אמור להיות הכל, כשאני אומר לילדים שלנו, אני מתכוון גם לשבק. אגב, והם התנפצו, הנוח'בה התנפצו עליהם בשבעה באוקטובר, על הצוותי טקילה שלהם, ויש להם הרוגים, ויש להם זה, וכאילו, הדבר הזה צריך להיות מסודר, אנחנו מדינה עשירה בסוף.
כן.
למה לא תשים את ה... תבקש משר האישור.
על מה?
4 מיליון שקל לגייס ללוחמים, להעביר להם, ושיהיה לך בהצלחה.
אתה מבין?
נו, מה, אתה עכשיו כל הזמן בטוויטר, בוואטסאפ, אתה מבין, אתה מבין.
כן, אתה מבין מה אני אומר, אין לי מה לדבר יותר, אני מציתי את מה שהיה לי לדבר היום. כן, מציתי, אין לי יותר מה.
אז בוא ננסה לעשות שיחה אינטליגנטית ולא ירודה על נושא החטופים. אני מדבר איתך ברצינות.
קדימה.
טוב, אוקיי.
קאיד אבו לטיף על הקו, שלום לך.
שלום, שלום.
אח של רב סמל במילואים, אחמד אבו לטיף, השם יקום דמו, זכרו לברכה. תודה שאתה מצטרף אלינו.
תודה.
המקום ינחם אתכם. ספר לנו בבקשה על קאיד, על אחמד.
אחמד איש של אנשים, איש האמין באדם, האמין בטוב האדם, והוא חי ומת על אותה אמונה הזו. כנראה שהדור הצעיר הוא הבין משהו שאנחנו המבוגרים לא הצלחנו להבין, שהחיים ביחד, החיים בשותפות היא אפשרית, היא בר קיימה, ואנחנו ראינו את זה אתמול עם החברים שלו, גם היום יהודים, ערבים, חילונים, דתיים, כיפות, בלי כיפות, כולם מגיעים וכולם יש להם, הם גילו משהו שאנחנו לא הצלחנו לגלות.
אתם מרעת.
כן.
ובכמה אתה גדול ממנו, מאחמד?
הוא הילד הקטן ביותר.
ואתה?
אני הבחור.
אז כמה שנים יש ביניכם?
יש הפרש של 20 שנה.
20 שנה, וואו.
ותגיד, איפה הוא שירת? איפה הוא היה בצבא?
הוא לוחם במילואים, וכשנקרא על המשימה הוא אמר, אני ראשון.
תשמע, עכשיו הוא... ראיתי תמונות שלו עם דגל ישראל, הבנתי שהוא היה בנוער העובד.
הוא היה נוער עובד?
כן,
יש ברעת?
הבנתי ש... כלומר, הוא היה מאוד... אני לא יודע, תסביר לי מה הוא היה פרו-ישראלי, הוא היה ציוני, הוא היה...
הוא היה מוסלמי גאה, הוא היה בדואי גאה, הוא היה ישראלי גאה. כשאתה רואה שכל זה מתחבר ביחד, הוא האמין בזה, והוא הלך עם האמונה הזאת עד הסוף.
עכשיו, הוא היה חריג במשפחה, או שככה זה ככה המשפחה?
ככה המשפחה, כולם מתנהגים ככה, בן אדם שידע מה הוא רוצה, והוא חתר למטרה כל הזמן, הוא היה מאבטח באוניברסיטת בן גוריון, ושנתיים ברצף הוא קיבל ציון לשבח על הפעילות שלו, והוא רואים שכמה הוא בן אדם ככה חרוץ, ובן אדם שהוא אוהב לתת מעצמו. ואחת הפעמים אני שואל אותו, לא נמאס לך לעמוד כל הזמן בשער של האוניברסיטה, אתה לא רוצה להתקדם? והוא אומר לי, יש לי מטרה, יש לו תכנית בראש, ואני רוצה להיות מרצה באוניברסיטה. אני אמנתי שאחמד יגיע לשם, אני אמנתי שה... ומאז אני קורא לו פרופסור אחמד, כי הוא באמת, אם באמת הוא שם משהו בחלום, הוא יפרט את זה לתכנית העבודה, והוא כל הזמן נשאל את עצמו, איפה אני רחוק מהחלום הזה, ובאמת, שהגיעה בשורה מרה, כנראה שאחמד לא יכל להמשיך את להגשמת החלומות שלו, אבל התינוקת שלו בת השנה, מנסורה, ויקטוריה, מנצחת. ככה קרא לבת שלו, כמו ויקטוריה? השם של אמא שלי. וואלה. מנסורה, כן. אני מקווה שהיא תוכל להגשים את החלום של אבא.
תגיד, קייד, אנחנו מגלים בעקבות המלחמה הזאת והאסון הזה פתאום את הקשר עם הבדואים. אז יש לנו את אחיך שגיבור ישראל זה מילה קטנה עליו, ויש לנו, כל יום אני מגלה, אתמול היינו, ינון ואני שידרנו מכפר הנופש לחיילים באשקלון, יש שם מקום שלם שהבדואים פתחו בשביל החיילים, עם קפה, עם טבון, עם קורסים, עם שטיחים, כאילו, אנחנו רואים איך אתם מטפלים עכשיו, יש בחור אל קרנאוי בניר עוז או בנחל עוז, הולך איפה שהם נמצאים ועושה להם טוב.
המון, זה לא חדש.
מצפה רמון, בטח, מצפה רמון, שקל את כל המלונות שלו.
זה, זה שזה, אתה מדבר על הבחור סמי אלקרנאוי ממצפה
רמון. לא, סמי אלקרנאוי זה הבחור עם המלונות במצפה רמון. אני מדבר על בחור אחר שעבד 30 שנה עם החבר'ה, עם הקיבוצניקים, ועכשיו, כשהם בכל מיני מקומות, הוא נוסע אליהם ועושה להם על האש, עושה להם הקלובה.
זה לא חדש על החברה הבדואית, החברה הבדואית תמיד...
אבל איך לא ידענו את זה קודם? לפני זה השיח היה אחר לגמרי.
זה לא עניין, זה לא עניין את התקשורת. זה לא מעניין אותם, זה לא מביא אייטם, זה לא מביא רייטינג, זה פחות מעניין. אבל החברה הבדואית, חשוב להזכיר, ספגה את המכה הקשה ביותר בשבי השחור, גם בנרצחים, גם בנעדרים, גם בשבועים. ואנחנו, החברה הבדואית תמיד נתנה מעצמה, והיא כל הזמן קיבלה גב מהממסד, מהשלטונות, ואני מקווה באמת שאת הדברים שעשו אחמד ולוחמים גיבורים אחרים, שזה לא ילך לתמיון, ובאמת זה יהיה רגע של חיבור אמיתי. אלו מה שאמינו החברים שלו, וככה הם המשיכו.
כן, אבל תסביר לי משהו, כי מצד שני גם יש המון נגיד ניסויים עם מזאתיות וילדים שיוצאים עם אג'נדה נגד המדינה ו פרו-פלסטינים וכל מיני דברים
פה,
כאלה.
פה, כשאתה רואה, אחמד הוא היה גם חניך, גם מדריך וגם מרכז בנוער העובד והלומד. כשאתה, כל הזמן, אתה, תסתכל על התנועות נוער. התנועות הנוער כל היום, כל הזמן, כל חלקה טובה מנסים לקמת אותה, לגמד אותה, לקחת ממנה תקציבים, ובגלל זה אתה רואה חבר'ה שאין להם שום מסגרת, והם ככה על הבא אללה. בגלל זה אני אומר, כשבשביעי השחור מי שהרים את המדינה, כשלא הייתה המדינה, זה החברה האזרחית, ובמיוחד כל החבר'ה יוצאי תנועת נוער. אם אנחנו צריכים ללמוד משהו מהשביעי השחור, זה לחזק את החברה האזרחית, במיוחד תנועת נוער. הצעירים האלה הם שהיו כשהמדינה לא הייתה.
קייד, אין לך מושג כמה אתה צודק. התנועות נוער, גם במגזר היהודי, איפה שיש תנועות נוער, יש עלייה בגיוס, עלייה בבגרות, עלייה בהכל, ירידה בפשע. חבל שהממשלה באמת לא לוקחת את זה כפרויקט, ופותחת בכל מקום שבפזורה, היא מתקצבת את תנועות הנוער, זה פשוט דבר חיובי.
הנוער, הסניף, איפה הוא היה? באיזה סניף הוא היה?
נוער עובד.
לא, אבל באיזה סניף?
בסניף רהט.
יש הנוער עובד ברהט.
כן, כן, יש הרבה תנועות נוער, יש תנועות נוער גם לחינוך המיוחד, אבל הבעיה היא זה שכל הזמן מנסים לגמד אותם ולקחת מהם במקום לתת להם.
הבנתי.
תודה רבה לכם.
טוב, תשמע, אנחנו משתתפים בצערך, המקום ינחם אתכם, תודה רבה שדיברת איתנו, באמת תודה שסיפרת לנו על אחמד. תודה.
תגיד, ינון, הייתי?
כן, כן.
אני שואל ברצינות, אפשר להגיד ללא יהודי המקום, אפשר ברור, אבל יש ערך המקום ינחם אתכם, זה הרי נחמה יהודית. הוא מוסלמי, מה המקום?
כן, למרות ש... תראה, הרמב״ם כתב, הרמב״ם פסק שיהודי יכול להתפלל במסגד. כלומר, זה לא עבודה זרה.
מה זה אומר עליי שאתה הרב שלי? אתה מתחיל לצטט לי את הרמב״ם.
אז כאילו, כלומר, שהאלוהים ינקה. אני אומר ש... אני מרגיש שאני מכבד אותו כשאני אומר את זה. שאני אומר את הדבר...
כן, אני מבין, אני חלילה לא גדל לזה, אבל מעניין אותי מבחינה הלכתית אם זה תופס. אבל סבבה, סתם, שאלת תקש, שאל תלמיד את רבו, הכל בסדר.
כן, טוב, רצית לדבר על החטופים, כן. יש מישהו על הקו צער?
כן.
מי נמצא איתנו? רב סרן מיתר שילון, שלום.
אהלן, בוקר טוב.
מפה בדוכיפת.
נעים מאוד.
מה המצב?
בסדר גמור.
בסדר, איפה אתה?
אנחנו נמצאים במרחב הביקן בהתרעננות לאחר יציאה של הכוחות להתרעננות מהרצועה.
אז אתם מתרעננים בביקה?
כן.
לא המקום הכי מרענן בעולם.
אזור מאוד מרענן מבחינת מזג אוויר.
כן, מבחינת מזג אוויר פחות, אבל הנוף פחות טוב בחורף.
אוקיי. איך הולך, איך אתם?
אנחנו בסדר גמור. רוח חזקה. לפני שאני אגיד מה שלומנו, אני אגיד שאני משתתף בצערם של המשפחות, גם של הנופלים בכלל ושל הנופלים בשבוע האחרון. אנחנו עם סך הכל רוח לחימה מצוינת, אחרי חודשיים של לחימה של החטיבה בפעם הראשונה, בתמרון צהלי, בעומק הרצועה, גם בסג'איה וגם בחניונס. גילינו לוחמים נועזים ואמיצים בכלל לכל המסגרת החטיבתית, עם פעולות מצוינות גם על הקרקע וגם...
לאיזה מסגרת חטיבתית אתם שייכים?
לחטיבת כפיר.
וכאילו איפה הם פעלו בתחת איזה אוגדה, אתה יודע מה?
בהתחלה בסג'איה היינו תחת אוגדה 36, ולאחר מכן בחניונס הצטרפנו לאוגדה 98.
אתה היית בצקח איזה?
צקח 900, צקח כפיר, מורכב...
אתה היית בצקח כפיר?
נכון.
אוקיי.
מורכב גם מגדוד מילואים של השריון.
כן.
וגם מסיירת חרוב, מגדוד אוכיפת. חודש לחימה בסג'איה, ולאחר מכן חודש לחימה בחניונס.
איזה מקום אהבת יותר? איפה יותר נחמד?
בחניונס קוראים את הים טוב יותר, אז...
כן. בסדר, זה קרוב לגוש קטיף.
תשמע, אני קורא עליך תל אביבי, יש לך שם של תל אביבי, מיתר, ושתי אחיות, צליל ושיר, ששירי קצינה בביסלח, מדר יתבח.
סטודנט למשפטים.
חזרת להיות מנפי מילים, איפה אתה לומד משפטים אגב?
באונו.
ורגע, איפה בתל אביב?
אני מאזור דיזינגוף גורדון. אני במקור מראש העין, תל אביבי בשנתיים.
אוקיי, אוקיי.
ורגע, אני אבל חותר לפרויקט שאין לי מושג על מה מדובר, של אביך, איציק, חביתות ברזל, מה זה?
כן, אבא, במסגרת העובדה שאני חזרתי מהלימודים לשירות לטובת להיות מ"פ בלחימה, ממש 24 שעות לפני הכניסה לסג'איה, לקח פרויקט עליו שבזמן שאני נלחם בפנים הוא דואג לחיילים בחוץ ובפנים, ובכל יום שישי הם התאגדו עשרות מתנדבים, והלכו לבשל ללוחמים ארוחות בוקר במוצבים קדמיים. בהתחלה זה התחיל בבארי, ולאחר מכן בכל שטחי הכינוס הגענו למצב שהוא מכניס גם פנימה סנדוויצ'ים פנימה. פרויקט מדהים, מטורף, הוא ממשיך איתו, הוא ימשיך איתו גם בסוף המלחמה. אדם עיקש ובעיקר בעיקר ציוני.
רגע, ומאיפה הכסף לסנדוויצ'ים?
בגדול תרומות של אנשים מצוינים, חלק דברים שאבא בעצמו מממן, ובעיקר בעיקר אנשים טובים שרוצים לבוא לקחת חלק במסגרת ההגעה שלהם וההתנדבות, הם באים תורמים ובאים לבשל.
אנחנו יכולים לעזור או שאין צורך?
אני חושב שתמיד אפשר, בטח ובטח שהוא מתכנן להתרחב, וזה התחיל ב-100 סנדוויצ'ים, היום כבר עומדים על 1,000 ומעל הסנדוויצ'ים.
1,000 סנדוויצ'ים בסוף שבוע?
כן, הוא עושה סנדוויצ'ים כל שישי בבוקר, ארוחות בוקר ללוחמים, נכנס פנימה לשטחי כינות. כן, אפשר לעזור.
אז איך חביתות ברזל בפייסבוק?
כן, תמצאו את זה שם, וזה פרויקט מדהים, שבעיקר בעיקר מחזיק את החבר'ה.
אני מניח שאת הסטאז' הוא עשה כשהיית ילד והיה מכין לך בבוקר לבית ספר.
כן, הורים גרושים, זה קצת פחות אוכל בבית ספר, אבל לגמרי.
תל מי באותי. לא, דווקא ההפך, אם ההורים גרושים, אז גם האבא נאלץ לעשות את זה, וגם אני עושה את זה.
אתה יודע, בימי שבת צריך להתאמץ.
בדיוק.
להדליק את הגז.
תגיד, אז מה אתה יכול לספר לנו על הלחימה שם? הייתה הרבה לחימה, או שהם נעלמו והתחבאו בפירים שלהם?
אני אגיד שמדובר באויב מאוד מאוד פחדן, רואים את זה בבית בצורת לחימה, כן מתחבאים, אבל כאשר הוא יוצא הוא פוגש צבא חזק מאוד, פגש צקח התקפי וקטלני, שהמתין לו גם כשהוא יצא מהפירים, היו לא מעט התקלויות בצקח והחטיבה, בפעם הראשונה שהיא תמרנה, הביאה הישגים מדהימים.
תגיד, אבל מה שאנחנו רואים זה שהם בעיקר מזנבים בכוחות, כלומר, מה שנותר להם לעשות זה לצאת מאיזה פיר או מאיזה מחבור עם RPG, לזהות כלי משוריין או כוח באיזה מבנה, לראות את הטיל ולהיעלם. איך מתמודדים?
ולקוות שיהיה להם מזל כמו שלשום.
ואיך מתמודדים עם הדבר הזה?
אני חושב שהצבא עשה תהליך למידה יפה בהתחלה, והוא הבין מהר מאוד שכמעט ואין דבר כזה שטח מתואר לחלוטין. גם התפיסה של הלוחמים בהיבט הזה השתנתה לגמרי, משמע. גם אם כבשנו מרחב מסוים, יותר נכון, נכנסנו למרחב מסוים, אנחנו מתייחסים אליו כמרחב אוהב חי. וגם המערבים שמציבים, ובכלל ההתנהגות לשטח היא ככזאת, שגם אם אתה נמצא שם, יש אוהב במרחב, בעיקר בבית התת קרקע.
זאת אומרת, אי אפשר להיות רגוע לשנייה אחת אף פעם, אתה תמיד צריך להיות עם עין אחת פקוחה.
המתח הוא על 200%, וזה אחד האתגרים המורכבים, אבל אני חושב שצלחנו אותו היטב, זה המתח המבצעי שחייב להישאר גבוה אצל החבר'ה.
אבל בעצם מה, אתה נמצא בתחושה שכל רגע אתה יכול לחטוף טיל?
אנחנו המפקדים, צריכים להיות בתחושה הזאת, כי אצל הלוחם בקצה לפעמים התחושה הזאת יכולה להתפוגג, אבל כן, זו התחושה שאנחנו בכל זמן נתון יכולים להיות מותקפים, אם אנחנו לא בהתקפה, בעיקר בהגנה. אני חושב שהצבא עושה את זה ברוב הפעמים בצורה טובה מאוד. לפעמים אנחנו רואים אירועים קצת יותר מורכבים, אבל שוב,
כמו שכמו האסון שקרה לפני יומיים, שפתאום אתה קולט שבשנייה אחת בצירוף מקרים נוראי, אנחנו משלמים כזה מחיר, ובוא, אסור גם לשכוח שגם לפי הספירה שלנו, יש עוד הרבה מאוד מחבלים שלא הרגנו. לפי האמריקאים, 30% צהל כבר חיסל. לפי צהל, אני חושב שזה כבר יותר 50%, אבל האויב עוד שם.
האויב עוד שם. מה שחשוב זה שצהל עוד שם. ואני מקווה שגם ימשיך להיות. וכל דבר בעיתו, אני חושב שהקצב של הלחימה הם מאוד גבוה. הם קצת עכשיו... פחות לתפיסתי, יותר מפחדים מאיתנו, הם גם מתחבים, עוצמות התקיפה של צהל ועוצמות הצקחים וההתקפות הן בלתי נתפסות, אני לא יודע אם תמיד רואים את זה מאחור, אבל חשוב לי לומר...
לא, לא רואים, ספר לנו, מה זאת אומרת, מה זה, תגדיר לי את העוצמה של ההתקפה של הצקח על...
מעט מאוד אמיצים, אם יש כאלה מחבלים שהם לא אמיצים, אבל מסוגלים לעמוד מול צקח כמו צקח כפיר, שנכנס להתקפה על שכונה, זה עוצמות שלא ניתן לתאר, זה כמות אש חסרת תקדים, עם מעטפת אווירית ומעטפת שריון ותותחנים שמופעלת, ולכן אנחנו רואים גם, האויב מפחד מאיתנו, מאוד מאוד, והוא יוצא בעיקר כשיותר נוח, או שאנחנו באיזה מעין מעבר כזה בין הגנה להתקפה, או התקפה להגנה, אבל העוצמות שמופעלות הן אדירות, בעיקר כשאנחנו יוצאים להתקפות. אני חושב שגם באירועים של ההגנה אנחנו משתפרים, ועוד נמשיך, הצבא כל הזמן מפיק לקחים, גם אנחנו.
ואיך הרוח, הרוח של האנשים בסוף מילואימניקים, שכבר 3 חודשים, אתה יודע, עם בעיות, עם משפחה, עם עסקים, עם עבודה, עם פרנסה?
אני אומר את זה כאיש קבע, מערך המילואים של צה"ל זה פלא, באמת פלא. אנחנו נלחמנו עם גדוד שריון, 9-2-1-8, ואני אומר לך, רוח כזאת, יש רגעים שהמילואים ניקים מחזקים את הסדיר, ונותנים לנו את הרוח, ורוצים עוד, ורוצים עוד קדימה, ורוצים עוד לתקוף, ועוד יום ועוד יום, אנחנו קיבלנו מהם המון כוח, סדיר כמילואים כאחד, הייתה חוויה בלתי רגילה, זה חברים שישארו איתנו לכל החיים, זה אתה רואה בחור בן 19, עם אבא, בין 34, אבא לאיזה 3, מהנדס או איזה, לא חשוב מה, עושה עובד סוציאלי, נלחמים יחד, זה באמת פלא שאי אפשר לתאר.
טוב, אז מה המשימה הבאה?
אנחנו נערכים לכמה משימות, בעיקר במוכנות, אנחנו עכשיו בכוננות מאוד גבוהה, לשתי הגזרות, מה שידרש החטיבה תהיה. במקביל, נערכים גם לשנה של לחימה, כמו שהצבא הגדיר, חלק מהם בגזרות תעסוקה. ואולי חלק מהם בלחימה, איפה שהצטרכו אותנו נהיה.
יש גם בזילה צפונה?
אנחנו נערכים לתרחיש היחוס הזה כל השנים האחרונות, ואני רק רוצה לומר למי שמקשיב, אנחנו ננצח גם שם וגם איפה שאנחנו היום. רק שיקראו לנו, אנחנו נגיע וננצח כל משימה, הצבא מוכן, הלוחמים ברוח C, ובזמן שאתם מדברים איתי, אני מסתכל פה על מחלקה שעושה מסדרת ציוד, בהבנה שיכול להיות שמחר בבוקר היא תיקרא צפונה או דרומה.
אוקיי, טוב, החיילים בסדר?
מצוינים, הפצועים אנחנו מטפלים בהם היטב, אנחנו גם עם המשפחות שכולות מחבקים ודואגים במשפחת דוכיפת, כל מה שצריך אנחנו איתם, ומוכנים גם למשימות הבאות.
יישר כוח, יופי, תודה רבה על כל מה שאתם עושים.
תודה רבה לכם.
תודה.
מעריכים את זה מאוד, ותהיו חזקים.
תודה רבה.
תודה. נצא לפרסומות. כן, עכשיו אנחנו עם עמית סופר, ראש מועצה אזורית מרום הגליל, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
אתה יודע, אחרי הבוקר הקשה שהתעוררנו עליו אמש, זה לא פשוט.
כן.
וכמובן, גם האירוע החריג שהיה אצלנו גם במרום הגליל, אותו ירי של מטח טילים לעבר הר מירון, שנשמע היטב ככה במרכז המועצה, בסמיכות לכל מוסדות החינוך.
מה מצב המועצה שלך מבחינת?
אתם מפונים בעיקרון?
חלק מהמועצה מפונה, היישובים, אני מדבר סמוכי הגדר, וישנם יישובים שנמצאים ככה, נמצאים בהחלטת 675, אבל לא נמצאים בהוראת פקודת הפינוי. אבל אם אני אתייחס בעיקר גם, אתה יודע, לאותו מטח טילים של אתמול, שנתן לנו ככה תזכורת למה שיכול לקרות פה, לתרחיש, אני חושב, הריאלי והמשמעותי שחלילה יכול לקרות, מתח טילים, זה חידד את הפער המשמעותי שיש לנו כאן במיגון, כאן בצפון. ואני יכול לומר שעם אותו מתח, אותו פער, אז הגעתי למפגש עם ראש הממשלה והשרים שהתקיים ממש. וכמובן, ציינתי גם בפני רוע, בפני כל שרי הקבינט, זה אגב דגל שאנחנו מניפים מתחילת המלחמה. ואני חושב שאם תשכיל ממשלת ישראל לתת מענים מגוונים ויצירתיים, אנחנו נוכל באמת הלכה למעשה להציל חיים. אני חייב לומר שבאמת התרשמתי לפחות כך, אתה יודע, בניגוד לפעמים הקודמות שהשרים וראש הממשלה היו קשובים, ואני מאוד מקווה שידעו לתת גם את המענים בטווחי זמן מיידים.
מה בביתי היה בפגישה, ספר לנו?
לא שמעתי.
מה היה בפגישה עם ראש הממשלה? זה היה גם עם שר הביטחון, לא?
זה הקבינט, לא רק
זה. זה היה עם כל שרי הקבינט, כמובן גם עם שר הביטחון.
חברי הקבינט המורחב או הקבינט הקטן? המורחב.
השרים הרלוונטיים.
השרים הרלוונטיים.
אוקיי, אז מה היה?
הצגנו כמובן כולנו גם מתי ראשי הרשויות את הפערים הקיימים, ודיברנו בעיקר על תוכנית שצריכה להיות בדומה למה שקורה היום בדרום, שתיתן אופק מאוד משמעותי עכשיו, לא רק בפריזמה הצבאית, שאנחנו דיברנו על פערי המיגון וככה יוצא בזה, אלא גם בפריזמה האזרחית. בסופו של דבר, יש לא מעט תושבים שמבינים שהמערכה פה מתמשכת. אגב, זה בהקשר של כל הקונספציות של קוסוסו, זה גם אותה קונספציה שמערכת לבנון היא תמיד יחסית קצרה, ואנחנו באמת מוצאים את עצמנו באירוע מלחמתי די ממושך, ותושבים מבינים את זה, ואני אומר בזהירות, לא מעט מהם אפילו מתחילים לחשוב על לעשות רילוקשן, ופה אנחנו, גם אנחנו כראשי רשויות, זה המקום שלנו לשמר פה את החוסן של התושבים. אם אנחנו מציגים להם תוכנית שמייצרת אופק מאוד ברור, באוגנים כלכליים, בתשתיות, ולא מן השפה אל החוץ, אלא משהו אמיתי וישים, ועל זה דיברנו. אם אנחנו מדברים על תקציב של 3.5 מיליארד, לגבש אותו כבר בטווח הקרוב, ולא נבחן ונראה במה שדומה למה שקיבלנו אז בחיזוק הצפון ומגן הצפון, שראינו מה שהתממש, כדי באמת לתווך את זה לתושבים, ושיבינו שכאן בצפון הולך להיות משהו אחר. וזה מאוד חשוב, בעיקר בתקופה הזאת, בעיקר לאותם תושבים שנמצאים כאן בגבול הלבנון, ונאחזים, ואנשים עם לא מעט חוסן, כדי באמת לייצר להם את אותו אופק.
שמע, אני עברתי קצת על, היו לי כמה אנשים בפגישה הזו, והבנתי שאחד הדברים שהכי מטרדים אתכם, זה שפשוט אתם לא ממוגנים. בצפת אומר ראש העיר, 50% מהעיר לא ממוגנת. בבית ג'אן, אין אף מרחב מוגן בכל היישוב, וכולי וכולי. ראש עיריית קריית שמונה מדבר על זה שהעסקים לא מקבלים שם מקדמות, יש לו 3 עסקים שפועלים, כמעט לא נשאר, כאילו, קטע של, אתם הפכתם לרצועת ביטחון בעצם.
לגמרי, אתה הדגשת את הנושא של פער המיגון, כמו שהזכרתי בפתח הדברים, זה פער שגם אמרתי שאפשר כרגע אתה יודע, אם לא מדברים בו על סכומים, זה סכומים שברי השגה, מעבר לחסמי התכנון שהקלו עליהם, אפשר לסייע כספית לפי קריטריונים, לקשישים, לבעלי מגבלויות, לבניית ממד, אפשר להביא למרחבים מוסדיים מוגנים, כדי שהמעונות וגני הילדים בשיובי קו העימות יוכלו לחזור לשגרה ולצאת מהמקלט. יש הרבה פעולות ולא מדי יקרות שניתן לעשות כאן ועכשיו ולהציל חיים. מעבר לזה, בלונג טיים יש את אותה תוכנית שמדברים עליה עוקב, שהיא נמצאת גם במסגרת אותם 3.5 מיליארד, אבל בינתיים יש דברים שאפשר להתמקד לפני שתפרוץ כאן המלחמה, שאחרי כן לא, גם לא תאפשר מרחב פעולה, ואפשר לעשות את זה.
תשמע, אני קורא ציוץ של יאיר קראוס, הכתב הצפוני, מצוין, על מטעי הקיבי במלכיה שבגבול לבנון, שנטושים יותר משלושה חודשים, 1,250 טון של פרי, נשאר עזוב בשטח, העצים קורסים תחת עומס הפרי שנושר ונרכב, חקלאי תאגיד הפירות של בראשית, צופים מרחוק וליבם נשבר בגעגוע בכל יום מחדש. זה, גם אצלכם יש את הדבר הזה? אתם רואים, גם יש לכם הרבה משקים ומטעים וכו'.
נכון, תראה, לצד באמת האיום הביטחוני, הסוגיה של האיום הכלכלי, ובעיקר אנחנו מדברים על ענפים המרכזיים, כמו שהזכרת פה, ענף החקלאות וענף התיירות. אז ראשית, בענף החקלאות, לא מעט, הזכרת את ענף הצומח, מעבר לזה יש לנו גם את ענף אלול, שתושבים, אתה יודע, מתוך חוסר אמון במערכת, ממשיכים ומסכנים את עצמם, ואוספים את הביצים, כדי באמת לתת את המענים, יחד עם זאת,
והם והם ובנה נהרגו בשבוע שעבר, בדיוק באירוע הזה, באחד המושבים שם. אני קורא עכשיו שעולות שיירות, אנחנו בימי חומה ומגדל, חמל אדמית, שלום לכל התושבים, מגיעה שיירה, מחלקים, כאילו, אני לא מבין, כאילו, אתם מגיעים הביתה בשיירות?
תראה, אני לא יודע לומר לך על אותם שיירות, אבל בהחלט אצלנו ישנם יישובים שנמצאים במעברים מאוימים, שלא מעט מהם, אגב, אתה יודע, את המתכונת הלימודים שלנו מקיימים במתכונת מצומצמת, בתוך מקלטים קצת קרקעיים, לא מעט משפחות שנמצאות בתוך הבתים, כי להם אפשרות לשלוח את הילדים. זה מצב של, אתה יודע, שגרת מלחמה, אותה, אתה יודע, צמד מילים עזוי, אתה יודע, זה הכל מקובל בישראליות המדוברת. ראיתי את בן ואת עמית אתמול ככה עם כסדה על הראש באחד תוכניות בחזית הדרומית. אני, אתה יודע, צפי שבאמת, בואו אתם קצת יבואו לכאן אצלנו, תשימו כסדה על הראש, תבינו שכאן בצפון מתקיימת ממש מלחמה של ממש. נכון, שהיום הקשב הציבורי יותר בחזית הדרומית, אבל כאן בצפון מתקיימת מלחמה. אגב, דיברנו על ענף החקלאות, אותו דבר גם בענף התיירות.
צימרים ריקים, אה?
לגמרי. עכשיו, מה המתווה מדבר? המתווה, והעליתי את זה אתמול גם בפני שר האוצר, צריך לגבש לצורך העניין בענפים ייחודיים כמו תיירות, לגבש מתווה מעבר לקו העימות 9 קילומטר. בסוף התייר לא אומר, אוקיי, אני מגיע על 9 קילומטר מפה ואחורה אני יכול ב10 קילומטרים. כל האזור קרס פה ואנשים משוועים לסיוע בעניין הזה, ואי אפשר להשוות כרגע את הסיוע שאתה נותן לכלל עסקים בארץ. זאת אומרת, על זה אנחנו מדברים כל הזמן. ושאתם מגבשים תוכנית, בואו תעשו ריצ'ינג אאוט איתנו עם ראשי הרשויות, שמכירים את המענים, גם משלב איתור הצרכים ועד שלב של כל הגיבוש המענים. אני חושב שלהשפעה של שיתוף כזה, יש לה השפעה מאוד חשובה על רמת האימון שכל כך נפגע לצערי. אז זה חלק מהדברים שאלינו, ואני אומר שוב, זו פעם הראשונה שאני לפחות, אני גם מניח שגם עמיתי ראשי רשויות, חשו שיש איזושהי הקשבה קצת יותר אמיתית, ובאמת הולכים באמת לאיזושהי תוכנית שתוכל לייצר לנו איזשהו אופק משמעותי כאן לתושבי הצפון, שעד היום, אתה יודע, ואני אומר בצרה, והרגשנו כמו שקופים שמישהו פחות מתייחס אלינו. אתה יודע, תמיד אומרים, אוקיי, שיתחילו הטילים, נתחיל להרגיש את המטילים, את המטילי הזהב. אבל עדיין זה גם זה לא קורה, אנחנו לא מצפים למטילים, אנחנו מצפים לחיזוק אמיתי, גם מטילות.
אוקיי, עמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום הגליל, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה, ימים טובים.
טל אברהם, שלום.
שלום, עושה טוב, דינון, בן.
מה קורה בשטח?
קודם כל צריך להגיד חן יונס, זה לא היה במוקד, בגלל כמובן האסון שהיה בנואזי, הפעתים שם, אבל הדיווחים על התקדמות במחנה הפליטים, התחלנו לדבר על זה קצת אתמול, לעומת אולי קרבות אחרים שהיו במחנות פליטים אחרים, בג'באליה, בשאטי.
אז מה קורה בחן יונס?
בחן יונס המחבלים נותרו יותר מעל הקרקע, דווקא זה מספק לא מעט הזדמנויות לצבא, בינתיים לפחות הדיווחים שאני מבין ביממה האחרונה. זאת אומרת, יש שם יותר קרבות שמתנהלים גם תוך כדי התקדמות במחנה הפליטים. בסך הכל זה מתקדם כרגע על פי התוכנית. הערכה היא שמחנה הפליטים שם, שזה אולי המוקד מעל הקרקע האחרון המשמעותי, המרכזי בחן יונס, זה עוד לחימה של כמה ימים לפחות. אז זה באמת מה שקורה בחן יונס. צפון הרצועה זה בעיקר עוד פעם העניין של הפשיטות, אני אגיד בזהירות, בזהירות, כי אנחנו הרי יודעים שכל רגע יכול להיות גם ירי רקטות מצפון הרצועה, אבל אחרי שבועיים רצופים, שהיה בהתחלה לפחות, אחר שהכוחות יצאו ככוח שנמצא באופן קבוע יותר, אז יש קצת, יש שיפור בעניין הזה, שוב, אני אומר, זה לא יכול, זה לא אומר שעוד כמה דקות לא יכול להיות שיגור של רקטה.
ברור, אבל זה מאוד, מאוד ירד, מאוד ירד.
ירד, ונדמה לי שגם המסדרון, שזה דבר עוד נוסף שצהל עוסק בו בחודש האחרון, זה בעצם מיצוב, מיסוד, איך תקראו לזה, של אותו מסדרון של נחל עזה, מקביל למסדרון נצרים, שנערכים שם לתפיסת השטח לתקופה ארוכה, בכל מקרה, עוד פעם, אלא אם כן יהיו הנחיות מדיניות אחרות, אז גם הדבר הזה נמצא בתהליך של עיצוב, מתישהו, אני מניח, שחטיבה תתפוס את זה בהגנה שהיא הגנה קבועה, כמובן, זה גם נקודת תורפה, כי חמאס מחפש את המקומות הללו. אבל סך הכל היממה האחרונה, לאחר האסון שגם מבחיש לנו, שבכל רגע שאנחנו מדברים על לחימה בשטח, שהיא מתנהלת באופן קבוע, פחות או יותר, יכול להתרחש אירוע, כמו שראינו ולמדנו רק מהיממות האחרון.
כן, יש איזה לקחים ראשונים כבר, איך הם מונים את האירוע כזה בעתיד?
כן, אני חושב שאנחנו, היו לנו כמה אירועים קשים שבהם המאיץ של התוצאה היו חומרי החבלה שלנו, זה קרה לנו גם עם הלינרים, אנחנו זוכרים. בעצם הייתה פגיעת נוטט ואחרי זה גם חומרי חבלה התפוצצו וגרמו לאסון כבד יותר. זה קרה כמובן באלבורג' בצומת של מחנות הפליטים של המרכז, ששם זה אירוע שהוא כולו היה שלנו. והאירוע האחרון הוא מעורב, כי המחבלים כנראה מחפשים את נקודות התורפה הללו.
כן.
לכן נדמה לי שהלקח המרכזי הוא בנושא של קודם כל התנהלות מבצעית וקביעת הגדרות מבצעיות נכונות, כי פה היה הרבה מאוד כוח בשלב מאוד מאוד מתקדם כבר בהכנת זירת המוקשים לקראת האיזום שלהם, ושתיים, כל מרחב ההבטחה, תראו, 600 מטר מהגדר מול קיבוץ כיסופים, שטח שנמצא בשליטה...
אני חושב שפה שורש הרע, התחושה הזו שאנחנו ליד הגדר, שמורידה את תחושת החירום, את הצורך לפקוח 200 עיניים בכל רגע נתון לכל כיוון, זה חלק מהסיפור, כמו גם עשרות חיילים בתוך מבנים שעומדים להיות
ממש ממש ככה, ותראו שברוב המקרים שהיו לנו מקרים קשים, הם כאילו בשולי הלחימה, מה זה שולי הלחימה? אין דבר כזה ברצועת, זה שולי הלחימה, אבל זה לא במאמץ המרכזי, המתמרן, שבא עם עוצמות גבוהות, אלא אפילו בסג'איה, זה כאילו בסריקה של המבנים, ואז היה לנו את האירוע עם שלושת החטופים, או שזה קורה באמת, אין רגע שאתה יכול, אנחנו חושבים שדרך אגב יש מדי פעם, לא מעט קרבות בבית לאייה, בבית חנון, וכדומה, כאילו אזורים שכבר הרבה זמן בשליטה. דרך אגב, וזה אני אומר בזהירות, עצם העובדה שאתה פועל גם בצורה של פשיטות, ומחבלים גם יוצאים גם שם, צפון הרצועה, אז גם ביממה האחרונה, היו לא מעט סגירה של מעגלים, של כוחות שזיהו ופעולה מהאוויר שסגרה מעגלים. נדמה לי שזה הדברים המרכזיים, הסוגיה של מתי מפוצצים בתים עם חיל האוויר.
תגיד, אתה יכול לזרוק מילה גם על, הם ירו שוב על אותה יבא, יחידת בקרה אווירית, וגם פגעו שוב, מבחינת חיזבאללה, זה איזשהו קו אדום של צהל, או שאנחנו...
יש לך חצי דקה לעניין.
חצי דקה לעניין. תראה,
קודם כל נאמר, לעומת הפעם הקודמת שזה היה נמצאת, להבנתי הפעם הם כיוונו עם דברים אחרים, אמצעים אחרים. מבחינה מבצעית, אני יכול להגיד, מבלי לפרט, שנערכו לדבר הזה, אבל כמובן שחיזבאללה מנסה להוטט בדבר הזה, שהוא גם הוא מנסה לפגוע בדברים ונכנסים מרכזיים. צהל תקף מנגד איזושהי אתר לייצור המצאי לחימה, לפחות לפי הפרסומים הזרים שמעורבים בו גם האיראנים, גם הודיעו את זה בהודעה. זה לא נונמם דרך אגב, אבל אתם שואלים אותי מתי כי נדע שצהל העלה מדרגה מבחינת הפעילות שלו באמת, שנשמע דיווחים על תקיפות בבקה.
טל אברהם, תודה.
תקיפות בבקה,
תודה. פרסומות.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל ליום. התקשרו, כוכבית 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
תוך אבק הקרב מתפזר השם לבן, מסך דמעות יורד, עולים על מכונת הזמן.
2000 שנות היסטוריה ולאט קומה, חוליה עוד חוליה, שרשרת נפש יומיה.
זה שיר של הלהקות הצבאיות שהוציאו למאה ימי המלחמה, עוד לא נולד האור שלא ינצח חשיכה, אגם בוחבוט, אל הלילב, אור אמרמי, ברוקמן ונציגי להקות צהל הקליטו בית להילחם, ככה זה נקרא. תודה לשר פלסנר ויואב כהן, האורחים והמפיקים. תודה לאחרים על השידור, תמר שלומוביץ' וסתיו קורנס. תודה גם לאורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, שני רומנו, דוד זבולוני ועמיתי דואק. טוב, כמה אורחים בדיגיטל? כל יום עוד אחד. ועוד אורחים בדיגיטל, ועוד אורחים בדיגיטל, ועוד, ועורכת חדשה בדיגיטל, ועורך בדיגיטל.
כל זה דיגיטל.
שיהיה לכם יום טוב, להתראות. יש בי